ישראל במלחמה, לוח שידורי מיוחד ב-103 FM. עכשיו ינון מגל ויוסי יהושע.
כן, בוקר טוב,
בוקר טוב,
בוקר אור, מה נשמע, יושי?
טוב, איך אתה?
יושי יוסוע, היינו בהופעה של חיים משה ביום חמישי. היה יפה, מגניב, תשמע, יש לו הרבה שירים טובים.
כן.
הרבה שירים טובים.
אבל לא ראיתי אותך רוקד על שולחנות.
אני לא רוקד על שולחנות.
כלום, כל הערב אתה בטלפון. תגיד, זה נורמלי.
אני לא שותה, לא מעשן, לא זה, לא פה, לא שם. נו, אז מה אני יכול לעשות? אז אני, אתה יודע, סחי.
כבר הבאתי אותך להופעה, נו, בחייאת.
בסדר, נו, מה אני יכול לעשות?
אבל לפחות נהנית.
כן, מאוד, מאוד.
ראית איזה אנרגיה יש שם?
משהו מדהים.
כן.
נכון, יפה. תשמע, לפחות אני נהנה שהחבר'ה נהנים, כמו שאומרים.
אה, כן.
אני רואה אותך, אני נהנה.
יפה.
אתה מבין מה אני אומר?
מבין.
יופי, כל הכבוד.
לאיזה שיר הכי התחברת?
לא יודע, אבל נדבק לי, דברי
אליי,
דברי אליי. לא, 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 לא.
כל מה שבינינו.
לא, 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 לא.
הביטי בעיניי.
הביטי בעיניי, הביטי בעיניי. קרקע המציאות.
קרקע המציאות.
קרקע המציאות, שלום.
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 איפה קיבלת את הודעת הורדת דירוג האשראי?
איפה היית?
איפה זה תפס אותך?
מוצאי שבת קודש, אני עד שיוצאת שבת לא שומע חדשות.
כלום, לא מעדכנים אותך עכשיו ברצינות.
שום דבר,
לא,
כלום.
לא, ברצינות, נו, עושה בלוקים בבית כנסת, הוא אומר משהו,
דבר,
זה לא נכנס לך?
לא,
לא שמעת?
שום דבר, כלום.
וואלה, מפתיע.
כן, ברוך השם.
אחלה ניתוק.
אני רואה את הרייטינג של אתמול, שעה ראשונה של הפטריוטים, 8-8, אוי, והיה משחק של ביתר מול חיפה. פטריוטים מארחים שעה שנייה 7, יפה, יש כוח גדול.
דיברתם על דירוג האשראי, על זה, אתמול.
על מה?
על ההחלטה להורדת דירוג האשראי.
בפטריוטים?
כן, שואל.
ברור.
לא, כי ראיתי שבמהדורה לקח זמן פשוט.
מישהו, אמרו לי שמישהו צייצו את זה.
ורדה, אם צודק, 845, כאילו, אין אירוע, אין כלום, 845, אין אירוע.
אוקיי.
לא, כי אתה יודע, בדרך כלל אתה עושה לי ביקורת תקשורת, אז תהיתי, וראית. לא, אם היו דברים יותר דחופים פשוט.
ואז מה קורה באותם רגעים.
ואז בקורה 845, נו. לא, אם זה נראה לך הגיוני. לא, תגיד, תענה.
אצלנו זה נכנס בשעה השנייה, זה לא היה בשעה הראשונה בכלל. זה רק בשעה השנייה דיברנו על זה.
לא היה אירוע כזה.
לא היה, השעה הראשונה מלחמה. יש מלחמה, מתעסקים במלחמה, בזה שאנחנו מנצחים, בזה שאנחנו קוראים להם את הצורה, בזה שזה הכל, דיברנו מלחמה. אחרי זה, עם כל הכבוד, נדבר על רדי דירוג האשראי. אוי אוי אוי, יוסי קרטמייסה. די, יש מלחמה, הורידו דירוג. נו, מה אתם, כל השמאל חוגג. פנטזיות, פותחים שמפניות.
מי חגג בשמאל על זה? חוגגים.
חוגגים.
שחוגגים בשמאל. מי נהנה מזה ש...
חוגג, ודאי שחוגגים.
שמצב הכלכלה הוא רע.
מי, נו באמת.
תן שמות.
יוסי, נו באמת.
תן שמות.
לא רוצה לתת שמות, תביא את המיץ שלי, זה שלי.
לא,
איפה המיץ שלי? איפה המיץ? למה אין פה מיץ?
טלנט, שלא מכניסים לו מיץ. תגיד לי בבקשה, מי חגג?
חוגג, השמאל חגג.
מי חגג חוץ מי? למה סתם לשון הרע?
חוגגים, חוגגים. זה לשון הרע?
כן, בבקשה, תביא לי שמות.
זה לשון הרע, חוגגים. לא רוצה להביא לך שמות. חוגגים, חוגגים.
הבנתי.
חוגגים בשמאל.
העיקר להאשים את השמאל.
ישראל נופה, יש מפלה לישראל, השמאל חוגג.
אבל תביא. אין בעיה, אני גנה יחד איתך, מה הבעיה? תביא את השם.
מה אתה רוצה? אני אראה לכם, משה רדמן למשל מצייץ.
חגג על זה?
מה זה חגג? כן, חגג! הנה עוד הוכחה שהממשלה הזאת זה וזה וזה, הכל חוגגים. הנה הממשלה לא מסוגלת, הנה זה, כל דבר, הנה. הנה בחירות עכשיו, בחירות עכשיו בזמן מלחמה.
עזוב עכשיו בחירות עכשיו, אין בחירות עכשיו בזמן מלחמה.
אין, אז מה זה הקמפיין הזה של אחים לנשק?
מה אתה רוצה לומר לך את זה לפני שבוע שזו טעות? קמפיין אחד צריך להיות עכשיו, שוויון בנטל.
זה אחים לנשק.
שוויון בנטל.
גם השוויון בנטל זה קמפיין של השמאל.
זה לא קמפיין של השמאל.
קמפיין של השמאל.
שום קמפיין ושום שמאל.
אתה משרת פה את השמאל.
אני משרת את השמאל. תראה כמה בציונות הדתית נגד זה. תראה כמה בציונות הדתית.
גם בציונות הדתית משרתים את השמאל.
עכשיו הציונות הדתית זה שמאל.
גם משרתים את השמאל. לא אמרתי שהם שמאל.
בוא נפתח שם מבזק מיוחד. ינון מגל, הציונות הדתית משרתת את השמאל.
אמרתי, שנייה,
שוויון בנטל הפך לשמאל.
יוסי, אתה לא נותן לדבר.
בבקשה.
אתה לא נותן לדבר.
כן, אני עונה לך.
נכון, לא כי אתה עונה, כי אתה מדבר בזמן שאני מדבר.
בבקשה, כן.
כן. גם הסיפור הזה עם מודיז, וגם הסיפור עם השוויון בנטל, זה קמפיין של השמאל.
מה הקמפיין של השמאל?
בדיוק זה, בזמן מלחמה.
אני אומר לך שהקמפיין שלהם על המלחמה טעות.
סליחה, שנייה, תן לדבר, שנייה. יש עכשיו מלחמה, מנהלים מלחמה, כל האירוע של השוויון בנטל, לא יעזור כפייה לחרדים. זה הכל חרטה ברטה שחוזר על עצמו כמו העלאת גירה אצל פרה, כן? כל שנה באותו זה, בטח כשיש ממשלות ימין. זה לא השתנה אצל בנט ולפיד.
אתה לא מבין.
זה לא השתנה אצל אולמרט.
אתה לא מבין מה קרה עכשיו.
זה לא השתנה אצל שרון.
סליחה.
סליחה שנייה.
אתה לא קולט מה קרה.
אני קולט טוב מאוד מה קרה.
כן, מה קרה? מה קורה עם המערך המילואים והעומס עליו?
מה שקרה עכשיו,
שנייה. בוא, תרנל דיון, לא נאום.
שנייה. מה שקרה עכשיו זה שיש מלחמה. אז אל תבלבלו לי עכשיו את המוח בזמן מלחמה. אין לזה שום תוחלת ושום תכלית. ושום דבר עם החרדים לא יקרה בלי הסכמה. מה אתה תשלח משטרה צבאית לישיבות?
אני לא, אני אחייב אותם. ותחייב
אותם.
ואני אומר לך, תקשיב, מילואימניק עכשיו שעשה פעם בשלוש שנים עד 21 ימים, בסדר? עושה עכשיו פי שלושה עוד פי ארבעה. חודש בשנה לפחות. לא כולל אימון ולא כולל צו 8 ולא כולל 120 ימים.
כן.
הסדירניק עלה לו עוד 3-4 חודשים שירות. כן, ולא מוכנים לסד בנטל כשהם לא נכנסים מתחת לאלונקה. בטח לא בעומסים כאלה. כשלא היו את העומסים האלה אפשר היה לדבר. הקטנו את הצבא, כמעט לא מתאמנים, כמעט לא משרתים, לא היה עומס כזה גדול. בעומס כזה לא היו מוכנים לעשות את זה. עכשיו הם סיימו את המאה ומשהו יום, ה-20 יום, בסדר? המעסיק שלהם יודע, בוא נדבר על זה. המעסיק יודע, רגע,
כמה מהחילונים משתמטים?
שנייה, אני אתן לך, תן לסיים את הטיעון על זה. סיימו עכשיו, והמעסיק שלהם גם יודע שעוד חודש, במהלך השנה הולך לאבד אותם לעוד חודש, ואיזה בעיות יש להם בלימודים וזה.
כמה חילונים משתמטים?
אני אומר להם, תקשיב טוב.
כמה חילונים משתמטים?
אני אגיד לך משהו, אני אגיד לך, אני אתן לך אותו בעל פה.
כן.
ואני אומר לך, לאותם נושאים בנטל, אלה שלא ימחו עכשיו, וההורים של אותם מלשבים שלא ימחו עכשיו, ההורים של הלוחמים, אל תבואו בטענות לאחר מכן על בעיית שוויון בנטל. אם עכשיו לא תצאו להפגין נגד הממשלה הזאת.
כן, אתה כמובן משרת את השמאל פרוקסי.
זה לא משרת את
הציוץ שלך אתמול על התדרוכים של ביבי.
שים לו
בבקשה. ביבי מתדרך נגד הצבא.
מה פתאום? במקרה בסוף השבוע. במקרה בסוף, רגע, מה היה לנו השבוע? היה לנו השבוע את ברדוגו מדבר על זה.
שמה?
שהצבא, איך הוא אמר, לא מממש את הנחיות הדרג המדיני לגבי הפעולה
ברפיר. לא יודע מה ברדוגו אמר, נכון.
אחרי זה ראינו אצל ירון אברהם את הוויכוח.
שמה? מי הדליף את זה?
הדודה שלי, מי הדליף את זה? דודה שלי, סעידה, די כבר עם השטיות שלך. אחרי זה, שנייה, מוריה,
אולי זה גנץ והאיזנקוט.
מחלוקת בין המילואים לבין נתניהו. כי נתניהו רוצה לשדר פה שהוא רוצה פעולה ברפיח. אני אומר לך, זה לא עמדה של גנץ
והאיזנקוט. אתה פשוט מקשקש.
במקרה יצא לי גם לשמוע.
אתה יודע שנתניהו הדליף את זה?
אז מי הוציא את זה?
רגע, שנייה, אתה יודע שנתניהו הדליף את זה?
מי הוציא את זה?
אולי גנץ ואשכנזי?
אני אומר לך שלא.
איך אתה יודע שלא?
ככה, כי אני יודע מה עמדתם.
גנץ ואיזנקוט, סליחה.
למי יש אינטרס?
איך אתה יודע שלא גנץ
ואיזנקוט? למי יש אינטרס שרוצה להילחם בצבא המונע.
אתה פרוקסי של השמאל.
מה הפרוקסי של השמאל? הצבא מונע ממנו. הצבא מונע את הניצחון ברפיח. סלח
לי, אבל אתה אידיוט שימושי של השמאל.
תגיד, יש לי שאלה אליך, נתניהו.
גם בשוויון בנטל, גם בשוויון בנטל.
נתניהו לא מכיר את התוכניות.
וגם מול ביבי אתה אידיוט שימושי של השמאל.
בוא עכשיו תענה לי, נתניהו לא מכיר את הבעיות שיש ברפיח.
אתה החלטת שביבי הגליף.
נתניהו לא מכיר את הסיפור הזה, לא מכיר שצסם את חן יונס לפני.
לפי מה החלטת?
לפי מה החלטת?
לפי מה החלטת?
שביבי החליט. זה אנשיו.
מי לפי מה החלטת?
לפי מיטב הכרתי ושיפוטי, ולאין אף אחד אינטרס לעשות את זה.
אתה מציית לפי מיטב הכרתך.
לאף אחד אין אינטרס אחר לעשות את זה מלבד לשכת נתניהו.
יש לך הוכחה? למה לא? לגנץ ואיזנקוט יש.
להוציא את נתניהו כבריון שזה? ממש לא.
כן, בוודאי להוציא את נתניהו כבריון.
ממש לא. והוא רוצה לספר סיפור שהוא רצה ליפול ברפיח והצבא לא נתן לו.
בדיוק,
הצבא מסמס את הפקודה.
כן.
איזה פקודה הצבא מסמס? בוא נדבר עכשיו, תהיה ענייני, איזה פקודה הצבא מסמס? תענה לי. תענה לי, רפיח, צריך לסיים את חן יונס, הוא יודע כמה זמן אמרו לסיים את חן יונס,
על מה אתה מתבסס? על מה אתה מתבסס?
אני מתבקר.
כשאתה אומר, שנייה, תן לדבר, אתה כל הזמן צועק, שנייה. על מה אתה מתבסס כשאתה טוען שנתניהו הדליף את זה? כצייצת, נתניהו הדליף. על מה התבססת?
על מיטב הכרתי ושיפוטי, ומאחר ושיחקתי עם חברי הקבינט, ושמעתי מהם עמדות אחרות ולא את זה.
בסדר.
ברור שזה, תגיד, אז מי זה לא לשכת נתניהו?
בסדר גמור, זאת הרמה.
בסדר.
אוקיי.
תמשיכו לחוות בצבא.
ועוד אתה אומר, תמשיכו לחוות בצבא.
ברור, אז מי חובד בצבא?
מי חובד בצבא?
ברור.
מי חוות בצבא?
מי?
מי?
אתם.
כן, מי זה אתם? מי אני חוותתי בצבא?
תגיד, מי עושה
את זה? אני חוותתי בצבא? אז מי זה אתם?
עזבנו, אתה ראש המחנה, תגיד, איך שנכנסת לאולם, הנה הרב אחרי, היורש של ביבי, תגיד. ביום חמישי, איפה היורש של ביבי? ככה קראו לך.
תגיד לי משהו.
אז אני מי יותר מזוהה איתו, אני או אתה?
מה זה קשור? ואני חובד בצבא, אני מזוהה איתו. אני חובד בצבא?
אתה לא, אתה באופן אישי נזהר מלחוות בצבא, אבל אתה לא מבין שמה שאנשי נתניהו
זה לא נתניהו הדליף. זה לא נתניהו, וזה לא אנשי נתניהו הדליפו. זה לא אנשי נתניהו הדליפו. סתם העללת. אין לך שום הוכחות, אין לך על מה להישען. נכון, העללת. נכון, וגם עכשיו...
אני אגיד לך מה, זה ארצי הדליף. ארצי הדליף, ארצי הדליף, על זה הפוך, על הפוך. נו באמת, די, נו, אינון, די. די, אינון, את מי זה משרת?
אני יכול להגיד לך דבר כזה. אני, מי שאני דיברתי, כן, בוא אני אתן לך רמז. מי שאני דיברתי, שזה לא אנשי נתניהו, זה אנשים שהם, בוא נגיד, באופוזיציה לנתניהו, אומרים שמי שהדליף זה לא נתניהו, כן? אלא גנץ ואייזנקוט.
אז בסדר, אז אמרו לך, מאחר ודיברתי איתם, זה לא הם.
אוקיי, כי דיברת איתם וזה לא הם.
אז מה אתה רוצה?
הם אמרו לך שזה לא הם.
ברור.
טוב, בסדר, יוסי. תן לי פרסומת אחת, בבקשה, כי אני מתחיל להתעצמן. אבל אתה, בשביל להצדיק את עצמך, שכאילו אתה לא ביבי, אז אתה צריך להראות, כן, ביבי הגליף, וזה, כי ביבי הגליף.
אתה יודע, כשנתניהו בסדר, נגיד נתניהו בסדר, כשהוא לא בסדר, לא בסדר,
אבל אין לך שום הוכחה. זה כמו שאני אצייץ, שגנץ ואייזנקוט הדליפו. כמו שאני אצייץ, שגנץ ואייזנקוט הדליפו.
למשל.
על סמך מה? על סמך שמישהו אמר לי. אותו דבר, מישהו אמר לך, אתה מצייץ שביבי הדליף.
ברור שזה נתניהו, ברור.
אוקיי, ברור, ברור, אוקיי. טוב, יוסי, אני מציג את העניין הזה. זה אותו דבר פה, וזה אותו דבר בשוויון בנטל.
אבל מציג כבר רבע שעה את הדבר הזה. מה אתם רוצים ברפיח? למה אתם? למה? מה אתם רוצים?
מה יש לדבר על זה בכלל?
מה הקשר?
יכבשו את רפיח, יטפלו ברפיח, מה הבעיה?
מה, בוא נדבר על הטיעונים של נתניהו.
איזה טיעונים?
נתניהו, למה זה מתעכב? למה לא הבאתם מילואים? תגיד. איזה מילואים? על מה הוא מדבר? מה, הוא לא יודע שהוצאנו מילואים? הוא לא מכיר את התוכניות? הוא לא יודע שזה אמור לקחת זמן? עזוב עכשיו מי הדליף. עניינית, מה נתניהו רוצה מהצבא? לא, הוא הדליף. עניינית.
תראה עכשיו, תראה את הקטע.
לא, אל תגיד לי, תראה את הקטע. תענה לי עניינית, אל תחזור להדלפה, עניינית. מה נתניהו רוצה?
תראה את הקטע. יש הדלפה שמוציאה את נתניהו לא טוב, אתה בא אליו על הבסיס הטענה, אתה בא אליו בטענות.
על העובדות עכשיו, על הטענה.
שנייה, שנייה. אתה בא, מבקר את נתניהו על הטענה שהוא תקף את הצבא. זאת הייתה מטרת ההדלפה. שנייה, שנייה. זאת הייתה מטרת ההדלפה, כדי שאתה תיכנס בנתניהו, ואז אתה עוד טוען שנתניהו הדליף את זה.
יש לי שאלה, מה הטענה?
תראה כמה משתמשים בך. תראה כמה משתמשים בך.
עזוב, מי משתמשים אפרופו? מה הטענה שלך? מה אתם רוצים מהצבא?
מה אתה רוצה? היה דיון.
מה הוא רוצה מהצבא בדיון על המילואים ולמה מתעכבים? מה הוא רוצה? ענייני, תענה לי. תענה לי ענייני, עזוב מי הדליף. אמר את זה, לא הכחיש את זה. הוא לא הכחיש את זה. אז מה אתה רוצה מהצבא?
אז היה דיון, אז
מה הוא רוצה?
אז הוא שאל, הוא רוצה להיכנס, אז מה הבעיה?
הרי הוא יודע שצריך לסיים את חאן יונס, הוא יודע שצריך להמתין עד שיחזרו האזרחים מרפיח לחאן יונס, והוא כאילו הסוס הדוהר, והוא הסוס הדוהר, שאיפה אתם הצבא? למה אתם לא פועלים ברפיח? כאילו לא שמו לו לוחות זמנים. כאילו לא אמרו לו שצריך לטפל לפני זה במחנות המרכז.
תראה כמה אתה
הכל
פרוקסי.
הכל אמרו לו, אבל בטעות יוצאת הדלפה שנתניהו הסוס הדוהר, ולמה הצבא? למה לא הפעלתם מילואים ברפיח? למה לא הפעלתם מילואים ברפיח? הרי אתה יודע שכל המילואים בחוץ, על מי אתה עובד?
תראה איזה מצחיק אתה.
אתה יודע שיקח עוד שבועות לטפל ברפיח.
תראה איזה מצחיק אתה.
על העובדות אתה לא מסוגל לענות.
אתה עושה בדיוק את מה שמטרת ההדלפה הזאת, כן, היה האינטרס שלה. זה בדיוק מה שאתה עושה. מדליפים, ואז תוקפים את נתניהו, מה הוא בא בטענות לצבא, וגם מאשימים אותו שהוא הדליף את זה. יוסי, זה לא נראה, אתה לא מבין שמשתמשים בך?
טוב, בסדר, עוד פעם משתמשים.
אתה לא מבין שמשתמשים בך?
אתה כבר 20 דקות, לא מסוגל לענות לטענות, חוץ מלחזור להדלפה. מה הוא רוצה מהצבא? תענה לי, הוא ראש הממשלה, מכיר את התוכניות.
הנה אני אענה לך.
מה הוא רוצה על העיכוב? מה מפריע לו בעיכוב?
שנייה, 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 שנייה. מה הבעיה?
לוחות הזמנים הידועות לו?
שנייה, שנייה, שנייה. מה הבעיה? היה דיון, הוא שאל את הצבא, מה קרה?
אוקיי.
מה קרה?
מעניין.
מה קרה? מה הבעיה?
אבל הוא יודע, מה היה לשאול?
מה אתה קופץ?
מה היה לשאול? קודם כל אני אגלה לך סוד.
מה קרה? שנייה, תן לדבר, אתה לא נותן לדבר. אי אפשר לדבר את זה, אי אפשר לשמוע דיון כזה. תן לאנשים לדבר. או לא, אי אפשר לשמוע.
כן.
מה קרה? אז היה דיון, אז הוא שאל את הצבא. מה הבעיה?
כי זה קשקוש.
מה? אז זה קשקוש.
כי הוא מכיר אותו.
שנייה.
כי המטרה הייתה.
אבל היד, אבל הוא שתן לדבר. שנייה. אז הוא שאל את הצבא, אז מה? אז מה מטרת? אז בדיוק זאת מטרת ההדלפה. בשביל שאתה תתקוף אותו. אז גם מדליפים את זה, גם מוצאים את נתניהו כאילו הוא לא בסדר כלפי הצבא, גם אתה תוקף אותו, וגם אתה מאשים אותו בהדלפה.
ברור, כי הכל נכון.
אתה פרוקסי של תקשורת הרעל.
תודה רבה. תשמע, אתה הכי מצחיק.
פרוקסי של תקשורת הרעל. זה בדיוק התקשורת הישראלית. זה בדיוק התקשורת. זה הפרצוף של התקשורת הישראלית.
סיימת את ההצגה.
גם מדליפים, גם מאשימים את נתניהו.
גם חובד בצבא.
חובד בצבא.
גם יודע שזה לא נכון.
שאל את הרמטכ"ל שאלה.
גם תדריכות, אני אגלה לך עוד סוד. הוא היה מתואם פיקס בין המזכיר הצבאי לראש אגף המבצעים. מתואם פיקס, אבל זה לא הפריע. הוא לא יודע. הוא לא יודע מה סיפור המילואים, הוא לא מכיר, הוא לא יודע מה לוחות הזמנים לרפיח, הוא לא יודע שאמריקאים לוחצים לגבי רפיח, אבל למה אתם לא פועלים ברפיח?
טוב.
הוא לא יודע שהוא צריך לפתור את הבעיה הזאת.
יש עוד משהו שביבי אשם?
לא, מה פתאום?
יש עוד משהו שביבי אשם? זה פרצוף התקשורת הישראלית.
נכון, הורדת דירוג האשראי זה גם.
הדיון הזה, זה פרצוף התקשורת הישראלית.
מודי זה, מי זה? זה רונן בר או הרצי?
לא, אין ספק. אין ספק שהם מושפעים מהאליטה פה הכלכלית, ברור. מה השאלה? האליטה הכלכלית והפוליטית. יש שאלה, בגלל זה הם הוציאו דוח שעיקרו הוא בכלל לא כלכלי, אלא יותר על המצב, על המלחמה וכדומה. בסדר, יש מלחמה. הורידו את הדירוג. אוקיי, הבנו. אבל אדוני, זה בדיוק תמצית התקשורת הישראלית. לא משנה מה ביבי אשם. לא חשוב מה, לא חשוב מה. היה דיון, הודלף הזה, ביבי אשם, שהוא תקף את הרמטכ"ל. אוי אוי אוי, ראש הממשלה. אתה יודע מה? בוא ניגש לגופו של עניין. אז מה? אז הוא ביקש תשובות מהרמטכ"ל, אז מה? אז מה קרה? מותר לו? שנייה. איך אתה יודע מה הוא מכיר ומה הוא לא? מאיפה אתה יודע? אז הוא בא, אז הוא שאל את הרמטכ"ל. מותר לו?
הוא
יקיר את זה. בוא נהיה מעמד קדוש, אסור לדחוף את הרמטכ"ל.
זה סיפור שכמעט רובו מדינים מול המצרים.
בסדר.
הוא מכיר את הכל, עתיק אצלו בכלל. אז על מה אתה עושה סיבוב על הצבא?
אתה עושה סיבוב. אתה עושה סיבוב על נתניהו.
למה אתה עושה סיבוב על
נתניהו? אני עשיתי סיבוב על הצבא?
לא אתה, נתניהו, ועכשיו אתה עושה סיבוב על הצבא.
בסדר, אני עושה סיבוב על הצבא.
זה סיפור שכולו קודם כל מדיני, אמריקאים ומצרים. אבל למה לא פועלים ברפיח?
די, כבר אי אפשר לספוק את זה. אי אפשר לספוק את זה, באמצע מלחמה. עושים פה קמפיינים שלמים על הראש של נתניהו. קמפיינים שלמים. אתה אשם, אתה זה, ששפכת את הדם, הדם על הידיים שלך, בזמן שהוא מנהל מלחמה בסינואר.
נכון.
איזה אנשים אלה? איזה אנשים? עושים קמפיינים עכשיו לבחירות עכשיו, מה הם רוצים שנקבע בחירות עכשיו?
טעות, הנה טעות.
איזה אנשים?
שמעת טעות.
אבל אתה משרת אותם.
לא משרת אותם, זו טעות, הלו. טעות.
ביבי, 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 כל היום. די, שיגעתם את רבי.
טעות.
שיגעתם את רבי.
הלו, אני אומר לך פה כבר שבועות שראשי המחאה עובדים אצלך. הם משאירים את ביבי, על מה אתה מדבר? אני בניגוד אליך ענייני.
מה נכנסת? מה קרה?
בסדר.
יש לנו עוד זמן, עוד 25 דקות.
נכון, אבל זה לא דיווח תנועה.
אז מה?
זה אירוע שהיה ברימל, דיברנו עליו אתמול, וגם דיברתי עליו עם יוסי. זה אירוע שהיה בשכונת רימל ביום חמישי. פשיטה של גדוד של גבעתי, לא נגיד את שמו, אבל גדוד שנמצא בליבת העשייה כבר מהשבעה באוקטובר. הכוחות תקפו את המבנה של בנק פלסטין בעקבות צלף שירה מהמבנה השולט. ונאמר לי שם ממישהו שהיה, מישהו בכיר שהיה באירוע, שהובן שיש שם 430 מיליון שקל בבניין, וכוחות צהל העבירו מתוך 430 מיליון שח, העבירו כ-200 מיליון שח לברינקסים שאמורים לעבור לרשות הפלסטינית ברמאללה, תוך לקיחת סיכונים של החיילים. יש התרעמות רצינית מאוד של הלוחמים שהיו שם, של המפקדים שהיו שם, שסיכנו אותם בצורה מוגזמת, בשביל פשיטה על בנק, שבסופו של דבר הכספים האלה שחולטו מועברים לרשות. וצריך לתת את הדעת על האירוע הזה, הדברים האלה קורים.
אז מה הייתה מטרת הפשיטה?
הפשיטה אמורה... הייתה בשכונת רימל, לא הייתה אמורה, לא היו בכלל אמורים לפשוט על, על הבנק הפלסטיני, זה מדובר בבניין בין שבע קומות, צלף ירה משם על הכוח, עוד פעם, לפי מה שידוע ונאמר לי, מה שנקרא בהכנה לפשיטה, לא נאמר להם שהם אמורים לפשוט על הבנק הפלסטיני, ירה עליהם צלף.
מה הטענה?
הטענה היא שסיכנו אותם לטובת כספים שבסופו של דבר הועברו לרשות הפלסטינית. מה לא ברור? זו טענה סופר ברורה. אתה מסכן חיילים, לא תגיד שהכסף הזה הוא עבר בסופו של דבר למדינת ישראל, ניחה, כן? בסופו של דבר הכסף הזה מועבר לרשות הפלסטינית. עכשיו ראיתי שגם ליברמן צייץ בנושא, ליברמן פה דיבר על כך שהחמאס בעצם הוא זה שהעביר, לפי מה שנאמר לי, החיילים של הגדוד העבירו את הכספים לברינקסים, ואני מבין שבינתיים, בעקבות כל הידיעות הללו, אז הכסף מוקפא, אבל צריך לתת את הדעת הזה שמסכנים פה חיילים.
יש תגובה של דוץ?
בוודאי. אז התגובה של דוץ היא כזאת, כוחות צהל פעלו בשבוע שעבר בבנק פלסטין, בעיר עזה לשם מניעת תפיסתם שכספים על ידי ארגון הטרור חמאס ושימושם לצורכי טרור. מבנה בו היה הבנק הותקף בעבר בעקבות ירי שבוצע לעבר כוחות צהל מהמבנה, הפעילות נעשתה בהתאם להנחיית הדרג המדיני, ואופן החזקת הכסף והיד אליו יועבר כפופים להנחייתו. אז זאת התגובה. אנחנו כמובן גם נשים אותה באתר, אבל באמת השאלה היא, אם מלכתחילה היעד אמור להיות מותקף הבנק של הרשות הבנק פלסטיני, ולפי מה שנאמר לי, זה היה במקרה, זאת אומרת פשוט באמצע הפשיטה, על מחברים על, מישהו ירה עליהם, ובעקבות הירי הזה הם החליטו לבצע פשיטה, ויש מספיק סיכונים, אני לא חושב שצריך לסכן גדוד של גבעתי בשביל להעביר כספים שעוברים בסופו של דבר לרשות ברמלה. זה העניין, זה הנושא, תגובתכם?
יוסי, תתחיל.
לא, אני שומע את זה עכשיו. צריך לראות מה הייתה הגדרת המשימה באמת, מה הם שמעו.
אז אני אומר, הגדרת המשימה הייתה תקיפה על מרחב רימל, זאת הייתה הגדרת המשימה. בסדר.
נדבר איתם, נבדוק.
זה שווה בדיקה.
שווה.
אני מבין שבינתיים הכסף מוקפא, אבל זה גם בעקבות הרעש שהיה פה בסוף שבוע על הנושא הזה. אתם יכולים להמשיך, אני אעשה את הדיווח תנועה עוד 5-6 דקות, הכל בסדר. דברו.
יכול להישאר איתנו.
שער איתנו.
קדימה, נשאר אותי.
תזכיר לי, לא קצת מה קרה במלחמת לבנון השנייה, נגיד, האם הייתה מחאה, כן או לא.
הייתה מחאה אחרי המלחמה. הייתה מחאה אחרי המלחמה, יוסי. בסדר, בזמן המלחמה לא הייתה מחאה.
אינון, אני מאלה שלשיטתך, הציונות הדתית גויסה לטובת מלחמה בגיוס של המגזר החרדי.
לא הבנתי.
אתה אמרת, אתה טענת שאנשי הציונות הדתית גויסו על ידי השמאל.
לא גויסו.
אז אני אומר, אז אני גאה להיות כאלה
שגויסו. נפלו לבור שהשמאל קורא להם בזמן מלחמה, כדי לעשות מלחמה בתוך המחנה.
אז אנחנו בבור הזה כבר 20 שנה קוראים לכך. זה לא קשור.
קורה משהו שם, אינון.
בגלל זה גם השמאל נורא מפרגן לציונות הדתית. בגלל זה השמאל נורא מפרגן לציונות הדתית. ולא קורא להם משיחים הזו. וקיצוניים.
מי כל יום מקריא את ההרוגים בציונות הדתית? אתה. אז תשמע, גם מה יש לציונות הדתית לומר?
לא, מקריא כולם. לא,
לא, בסדר, אבל אינון מדגיש, ובמידה מסוימת של צדק, את היחס של מספר האוכלוסייה של הציונות הדתית לבין ההרוגים שלה. אין ספק שהיה
אוכלוסייה הדתית. נכון, אני גם מצדיע לציונות הדתית.
אז תשמע, גם מה הציונות הדתית יש לה לומר לגבי של המגזר החרדי. והשטח מבעבע, כמי שחי את הציונות הדתית, לא פחות ממך, ואפילו אף יותר, כי אני בן לציונות הדתית, השטח מבעבע, אתה חי ביקום מקביל, אם אתה חושב שהציונות הדתית עוברת על זה בשתיקה.
אני להפך, זה מה שאני אומר.
אז זה מפריע לנו מאוד.
אז אני אומר...
זה לא קשור לקמפיין של השמאל.
תודה רבה.
ודאי שזה קשור. כי זה בקמפיין שמתוזמר עכשיו על ידי השמאל, והציונות הדתית במקום להבין שיש פה מטרה פוליטית...
הציונות הדתית יזמה את זה, לא קשור לשמאל.
שיש פה מטרה פוליטית להפיל את הממשלה, עוד צדק להכניס בממשלה ולפורר אותה.
בלי קשר להפיל את הממשלה.
בלי קשר.
רגע, אינון, אולי אתה המטרה הפוליטית? שבגלל שהחרדים בעשור האחרון צועדים יד ביד עם נתניהו, אז אתה מגן עליהם.
והציונות הדתית. והציונות הדתית.
בסדר.
אבל נשבר לה.
נכון.
אבל הציונות הדתית. אתה לא רוצה לקבל את זה.
הציונות הדתית לא יצאת נגד נתניהו.
מה שאתה עושה עם החרדים זה לא פוליטי. מה שהם עושים זה פוליטי.
הציונות הדתית לא יצאת פה נגד נתניהו. היא יוצאת נגד ההשתמטות של המגזר החרדי.
תודה רבה.
תדייק את זה.
יפה. נכון, אני לא חושב שזה הזמן עכשיו לטפל בזה.
אוקיי, מתי כן?
אחרי המלחמה.
אחרי המלחמה.
נכון.
בסדר, ואחרי המלחמה אתה תסכים שיגייס את המגזר החרדי?
תגיד לי מה העניין, בלי הסכמה זה יקרה. אני שואל אותך, שנייה, בלי הסכמה. אתה תשלח ממצדיקים לישיבות?
יכול להיות.
סבבה, תשלח ממצדיקים לישיבות.
יכול להיות, אם נצטרך, יכול להיות.
בסדר. וכמה חרדים משתמשים, חילונים משתמטים, יוסי? כמה, כמה?
בוא נגדיר השתמטות.
כשאנחנו מדברים על העומס, כשאנחנו מדברים על העומס על משרתי המילואים. כמה חילונים משתמשים? אוכלוסיות שלמות. ראינו פה בהפגנות בקפלן ילדים בני 18 שורפים את הצווי גיוס שלהם.
ינון, בבקשה. 33% לא מתגייסים בקרב הבנים. מחציתם, ממש 17%, זה תורתו אומנותו.
אוקיי.
כל היתר זה אוכלוסיות נוספות.
כן.
עכשיו, בתוך האוכלוסיות האלה,
וכמה זה השתמטות? כמה אמיתי וכמה השתמטות?
רגע, שנייה. בתוך ה-17%.
חצי השתמטות?
לא.
חצי השתמטות?
מה זה השתמטות?
השתמטות.
אם אתה קורא לזה אי-התאמה, שנייה, אם אתה קורא לזה רישום פלילי, אם אתה קורא לזה בעיות בריאות אמיתיות.
לא, 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 השתמטויות.
מה זה השתמטויות?
השתמטויות, לא רוצה לשרת.
זה מתן פטור, זה לא השתמטות. לא, זה מספר, לא רוצה לשרת.
איפה כל האנשים? שנייה, יש פה עם שלם.
לא, לא.
יש פה עם שלם.
אני אעזור לך.
עם שלם.
אבל אינון.
אני לא רואה שכל החילונים משרתים בעזה.
אינון, שנייה.
לא כל החילונים.
אני אתן לך, יש לך פה כל מיני נקודות.
גם לא כל החרדים משרתו בעזה. אנחנו גם לא צריכים שכל החרדים משרתו בעזה.
משתמטים לא רוצה לשרת, זה מספרים מאוד מאוד קטנים. אבל בחסות מתן הפטור הרפואי והנפשי, כן, מוצאים פטורים ולא משרתים.
כמה?
אז
כמה?
המספרים הם פחות או יותר, הדבר המטריד שקרה בשנים האחרונות, ואמרתי לך את זה לפני שבוע או שבועיים, הקפיצה במתן הפטור הנפשי קפץ מ-4% ל-8%.
אוקיי.
ולא קרה כאן כלום כפי שהסברתי. ולכן המספרים כאן, יש כאן גם בעיה של הצבא עם הקלות שהוא מחר לקבלים.
אז חצי מזה פחות או יותר זה השתמטות?
אז נגיד, נגיד...
אז חצי מהחרדים, אנחנו בחצי מהחרדים, חילונים משתמטים.
לא, עוד הערה חשובה, בתוך המתן הפטור הנפשי, אתה מגלה לא מעט חרדים שלא הוציאו פטור של תורתו אומנותו,
אל תיכנס איתי עכשיו לכל הזה,
מה לעשות, אתה רוצה פרטים?
חברים, אנחנו חייבים לצאת לדיווחי
תורה ולפרסומות,
אבל לא זו הבעיה, הבעיה זה ירידה
במוטיבציה,
נמשיך, הדיון הוא מעניין ומרתק, יש לנו
עוד שעה. כולם פה נהיו לי זה על חשבון החרדים, אז שיכינו את הצבא לחרדים, רק שהאג'נדה של הצבא זה להכניס נשים, לא חרדים, שיכינו את הצבא לחרדים, נראה אותם. בינתיים אני לא רואה שהציונות הדתית כל כך מתקדמת בצבא, את אופר וינטר לא נתנו לו אלוף, והמתכל הזה, אם היו צריכים להיות לפי דרכי השדה, לפחות חצי מהמתכל היה צריך להיות עם כיפות סרוגות, אבל הוא לא. נכון? הם פריירים שירוצו בדרגות הנמוכות, שר פלסנר והחברים שלו רצים על הגבעות, אבל למעלה במתכל אני לא רואה שם כל כך ציונות דתית.
אינון,
אנחנו רוצים
שגם גולדקנופ וגפני והחברים שלו ירוצו
לגבעות. קודם נראה אתכם במתכל.
בסדר.
קודם נראה אתכם במתכ"ל, אחרי זה תדברו על גולדקנופ.
אז בגלל זה החרדים לא מתגייסים?
אחרי זה תדברו על גולדקנופ.
בגלל שהציונות הדתית לא במתכ"ל?
לא, כי לא רוצים אותם.
אתה מכריח את עצמך.
לא רוצים אותם, רוצים נשים בצבא.
לא דתי, לא הבנתי. עכשיו הוא לא דתי.
טולדנו
לא דתי. דתי. איתי וירוב לא דתי.
נכון, נכון, בסדר.
דוד זיני לא דתי. הרצי
הלוי דתי, בסדר.
עכשיו ככה מהראש.
דוד זיני יותר דתי מדי.
כן, לא דוד זיני ולא וינטר ולא אסור.
אבל זה מסיבה אחרת.
אסור לא דתי. כן, בסדר. ראש אכ"א ולא נתנו לו אלוף פיקוד. שלום פרופסור ירון זליכה.
בוקר טוב.
ראש בית הספר לחשבונאות כלכלה וניהול כספים בקריה האקדמית קריית אונו. תודה שאתה מצטרף אלינו, מה שלומך?
ברוך השם, מהציבות של כל עם ישראל כמובן.
טוב, הורדת דירוג האשראי, מה זה אומר?
זה אומר קודם כל שנפתחה פה דלת לגל של ירידות דירוג אשראי, גם של חברות הדירוג הנוספות, וגם של חברת מודיס עצמה, הפחתה נוספת. והדבר הזה הוא לא היה מחויב המציאות, והוא מאוד מאוד מצער. אני חושב שכל ההתפתחות המסוכנת והמיותרת הזו, היא על ראשו של שר האוצר.
למה?
אני חושב שגם חברת הדירוג מפנה את האצבע המאשימה אליו בצורה מאוד מאוד ברורה. כיוון שבסופו של דבר לא היה מקום אמיתי, מקצועי, להורדת דירוג האשראי. צריך לזכור שני דברים. אחד, הייתה לנו כבר מלחמה קשה מאוד שהשלכותיה הכלכליות הרבה יותר חמורות על מאשר המלחמה הזו.
איזו?
וזו כמובן האינטיפאדה השנייה. בשנת 2002 היינו עם יחס חוב תוצר של 95% מההכנסה הלאומית, ולא 65% כמו היום, ועדיין לא ירד לנו דירוג האשראי. יתר על כן, בשנה ההיא אנחנו סיימנו שנתיים רצופות שבהם ההכנסה הלאומית מתכווצת. לא צומחת בכלל, מתכווצת.
לא, אבל אתה משווה את ההשקעה, אתה משווה את ההשקעה הכלכלית באינטיפאדה השנייה למלחמה הזאת? אין מה להשוות בכלל. בוודאי,
הנזק הכלכלי של האינטיפאדה השנייה היה יותר חמור משמעותית.
לא, אבל
איך אתה מחשב את זה? ההוצאות על הביטחון.
ההוצאות על המלחמה הזאת הרבה הרבה יותר גדולות.
ביטחון, מפונים.
מה, המלח שמשתמשים?
שיקום.
חבר'ה, ההשלכות של עלות הלחימה עצמה הן רק חלק מההשלכות הכלכליות של מלחמה. ובאינטיפאדה השנייה ההשלכות הכלכליות היו הרבה יותר משמעותיות, וכתוצאה ממנה הממשלה הגיעה לסף פשיטת רגל, מה שאנחנו רחוקים שמיים וארץ.
גם היינו, בוא נגיד, מעצמה כלכלית הרבה יותר מצומצמת.
על אחת כמה וכמה, ולא ירד לנו דירוג האשראי.
בסדר, אז אולי, אז רק אולי מעלה את השאלות, למה עכשיו כן הורידו?
בדיוק, ולכן אני מציין ש... לא, זה לא, לא היה דבר שהוא מחויב המציאות.
איך אפשר היה למנוע את זה, פרופסור זליכה?
טוב, קודם כל, לפני שלושה חודשים, הבהירו חברת הדירוג זו וגם אחרות, שהן בוחנות לשלילה את האופק של המשק. בדוח הנוכחי הן גם מציינות מה הבעיה המרכזית שלהן, וזו היעדר חזון של המדיניות הכלכלית, אובדן אמון מוחלט במדיניות הכלכלית שמוביל שר האוצר. עכשיו, ממה זה נבע? ראשית, צריך לזכור שאנחנו, אתם ריאנתם אותי בעצמכם, או בתחנות אחרות, 80 פעם בשבועות האחרונים, והזהרתי שזה בדיוק מה שעומד לקרות. אתה לא יכול להגיש תקציב שכאילו הוא מנותק לחלוטין מהשלכות המלחמה על המשק. אתה לא יכול לדאוג אך ורק למימון הוצאות המלחמה, בלי לוודא שרמת ההוצאה שלך תואמת את השלכות המלחמה. צריך לזכור שלפני המלחמה כבר התחלת לפתח גירעון מאוד משמעותי שמתקרב ל3% תוצר. עכשיו שים לב, הבעיה של חברת הדירוג היא לא עם הוצאות המלחמה. זו לא הבעיה. להוציא 100, אפילו 200 מיליארד שקל חד פעמים, זה לא משהו שהמשק הישראלי לא מסוגל לעמוד בו יחסית בקלות. הבעיה היא שהולך ונוצר לך גירעון מבני, בלי קשר למלחמה. בהיקף של כ-100 מיליארד שקל בשנה. גירעון של 100 מיליארד בשנה, בלי שאתה מטפל בו, זה לא משהו שאפשר לעמוד בו לאורך זמן. וכאשר שר האוצר משדר לחברות הדירוג, שהוא לא מעניין אותו הסיטואציה הפיסקלית הזו, לא מעניין אותו העובדה שיוקר המחיה פה מאמיר, ולכן מקשה על התמיכה במשק, ולכן גם מקשה על התפתחות ההכנסות של הממשלה. אז מצד אחד, ההוצאות מתפרעות, לא בגלל המלחמה, בגלל ההוצאות השוטפות. ומצד השני, ההכנסות נפגעות כי התמיכה, פוטנציאל התמיכה שתמון במלחמה ביוקר המחיה, לא ממומש, אז אתה ממשיך לדבר על גירעון שימשיך להתנהל לעוד שנים.
אני רוצה להקריא לך איזה...
שיגיעו גם את הספרדעים האלה.
איזה... כתבה של סבר פלוצקר בזמנו, שהוא כתב באחד מהאירועים, עזבו את מודי'ס, רק למדינות תת מפותחות, אכפת מהסקירות והדירוגים של סוכנויות דירוג האשראי האמריקאיות, וטור שלם על האירוע הזה, שהוא חסר חשיבות של הדירוגים האלה. מה אתה אומר על זה?
אני אומר שיש הרבה, הרבה טעם לדבריו, כאשר המדיניות הכלכלית היא תואמת את המצב. הבעיה שלנו זה לא שהדירוג ירד. הבעיה שלנו זה שהדירוג חושף את מה שאני אומר כבר שבועות ארוכים, שהמדיניות הכלכלית לא מתאימה, והיא מדרדרת את מצב המשק.
מה היה צריך לעשות?
כן, בדיוק, מה היית עושה אחרת? מה הבעיה בתקציב הממשלה הקרוב?
אוקיי, אז אני חוזר למספרים. ערב המלחמה היינו עם גירעון של כמעט 3% תוצר. בעקבות המלחמה ברור שאנחנו צריכים להגדיל את הוצאות הביטחון, הוצאות הריבית עולות כי הריבית עלתה, נכון, בשנה האחרונה, וכמובן הוצאות מערך בריאות הנפש וכן הלאה וכן הלאה, מביאות אותנו לגרעון של 100 מיליארד שקל בשנה. אתה לא יכול לעמוד ב-100 מיליארד שקל בשנה. אתה צריך להוריד לפחות 30 מיליארד מההוצאה השוטפת שלך. עכשיו, כדי להוריד 30 מיליארד, אתה צריך לפגוע בתנאים של הפנסיה התקציבית, אתה צריך לעצור את הסכמי השכר של ההסתדרות, שמגלמים עליות שכר נוספות בשנים הקרובות, ואת זה אתה לא יכול לעשות אם אתה ממשיך לחלק כספים קואליציונים חדשים על ימין ועל שמאל. הרי איך תוכל לבוא ליושב ראש ההסתדרות ולהגיד לו, אני עוצר לך את עליות השכר, כאשר אתה הרגע חילקת 7 מיליארד שקל של כספים קואליציונים חדשים, שאין להם שום הצדקה בזמן כזה של משק. ומהצד השני, אתה צריך לבצע רפורמות להפחתת יוקר המחיה, שיעיצו לך את הצמיחה. עכשיו, נכון, בתקופת מלחמה אתה לא תוכל לצמוח ב6%, אבל אפשר לצמוח גם ב2 ו3. יהיה לזה השלכות גם על ההכנסות שלך ממיסים, ובוודאי על ההכנסות שלך בתום המלחמה. אבל אם אתה לא עושה לא את זה ולא את זה, זאת אומרת שאתה ממשיך לדהור בגירעון שוטף של 100 מיליארד. עכשיו, שוב אני אומר, לא הגירעון שנובע מהמלחמה הפריד את חברות הדירוג. היד על ההגה. לאן זה הולך אחרי המלחמה? כשאתה מתפרע בהוצאות ולא עושה שום דבר.
אז בוא נדבר על היד על ההגה.
אבל
רגע,
כן, אני לא מבין את האירוע הזה. מה הם יודעים מה יהיה אחרי המלחמה? מה זה היד על ההגה? לא הבנתי.
רגע,
מה, זה... איפה הם כתבו שמה שמטריד אותם זה היד על ההגה?
ועוד משפט רגע, מרסליחה. איפה ראש הממשלה? מר כלכלה, ברצינות אני שואל אותך, הוא כן מבין בכלכלה ומבין את הדברים האלה. ואיפה זה? הוא צריך לאשר את התקציב. זה לא אחד שלא מבין בכלכלה?
אני אענה על שתי שאלות. השאלה הראשונה של ינון, שים לב מה הם אומרים, שהם מוטרדים מהיעדר חזון. אין אופק לממשלה בתחום הכלכלי, הם מוטרדים מאוד, וזה הדבר המרכזי שמטריד בדוח הזה. עכשיו שים לב, אני מזכיר לך ינון, שלאורך כל השנה 300 כלכלנים טענו שהרפורמה המשפטית תביא לירידת דירוג האשראי, ואני היחיד שאמרתי שזה בולשיט, נכון?
נכון.
אבל גם אני עצמי אמרתי לפני 3 שבועות שדירוג האשראי ירד אם התקציב הזה יעבור. אמרתי 800 פעם בכל גלי היתר. לא לקחו אותי ברצינות, נכון? זה התוצאה, אין יד על ההגה בתחום הכלכלי. עכשיו לגבי מר נתניהו. שוב אני אומר, בזכות ההתערבות של נתניהו ב-2003, לא ירד לנו הדירוג בתנאים הרבה יותר קשים. כשהחוב הלאומי היה פי 1.5 באחוזי תוצר ממה שהוא היום, וכשהמשק אסף קריסה, הוא מנע באמצעות תוכנית כלכלית חדשה את ירידת הדירוג. אין שום הצדקה שהיום ירד לנו הדירוג, אבל שים לב, פחות מטריד אותי הדירוג שירד. הרבה יותר מטריד אותי שנפתח פה פתח לגל של ירידות דירוג נוספות. וזה כבר מסוכן. כאשר אתה תתקל בירידות דירוג מצד כל חברות דירוג האשראי, זה כבר ישפיע על השווקים הפיננסיים ועלול לעשות run on the bank בישראל על שער השקל. זה לא בריא וזה מיותר. פשוט מיותר. עכשיו, אתה יודע, נכון...
אפשר להציל את זה? אפשר עוד להציל את זה?
את עצמנו. ברור שאפשר. ברור שאפשר. שום דבר לא עבוד. ממש ממש שום דבר.
גם בטווח הזמן המיידי?
תגיד, לסיום.
בטווח הזמן המיידי, כן, המיידי. אנחנו סך הכל משק חזק. אם אנחנו לא נחליש אותו במו ידינו, אז אנחנו יכולים לצלוח את המלחמה הזאת ולצאת לצמיחה מהירה בסיומה.
כן, זה מה שיהיה גם בעזרת השם. תגיד,
לא, השם לא עוזר למי שלא עוזר לעצמו, אני מזכיר לך, ינון.
בסדר, אנחנו פה בשביל זה.
אלוהים עוזר למי שעוזר לעצמו. בשביל זה אתה פה. לא למי שמתנהג בצורה מופקרת.
טוב, תגיד.
כשאתה קורא את התגובה של שר האוצר, כשאתה קורא את התגובה של שר האוצר להחלטה של הדירוג, זו תגובה מופרעת. פשוט תגובה מופרעת.
למה?
קטן.
למה מופרעת?
אתה מאשים אותם בחבירה לחמאס. איפה מאשים אותם בחבירה לחמאס ובאנטישמיות? ומה עם כל קורה מבין עיניך? מה עם המדיניות שאתה הובלת?
אגב, איפה פקידי האוצר בסיפור הזה?
בתחום הכלכלי ביקורת מוצדקת.
איפה הפקידים?
התקציב
איפה אנשי המקצוע, לא מרזליך?
בתחום הכלכלי דווקא יש שם שבחים, לא ממש ביקורת.
אתה מבלבל בין היציבות והעוצמה של המשק הישראלי לבין ההנהגה שלו. הם מתחו ביקורת מאוד קשה על ההנהגה. הם ציינו את מה שאני גם אומר.
מה הנהגה? הם דיברו על המעמד של מערכת המשפטית, כל מיני דברים לא קשורים, נו, בחייה, זה ליחה, נו.
נכון, יש שם הרבה דברים לא קשורים.
כן, מה? אתה עשית מזה כבר לקרדום לחפור בו.
אבל יש שם דברים מאוד קשורים, שהם בליבת האחריות של שר האוצר, שאם הוא היה מתנהל אחרת, דירוג האשראי לא היה יורד.
מה למשל? תן לי דבר אחד שהם אומרים שם, שאם הוא היה עושה אחרת, אז הדירוג לא היה יורד. בבקשה.
חזון, חזון, אין חזון למשק הישראלי.
טוב.
והסברתי מה זה חזון, בצד ההוצאה ובצד ההכנסה, הסברתי בצורה מפורש.
תגיד לי משהו, בדקה, יש עכשיו סיפור עם השוויון בנטל, עמדתך בעניין?
אני חושב שהמגזר החרדי חייב להתגייס לצבא. חייב להתגייס לצבא. אחרת ייווצר פה פילוג בעם ישראל, שאנחנו לא יכולים לשאת אותו.
ואיך לעשות את זה?
אנחנו צריכים צבא גדול וחזק. וגדול זה אומר שכולם מתגייסים.
איך לעשות את זה?
כולם. צריך לבוא קודם כל מההנהגה החרדית. קודם כל, הם צריכים להבין שמדינת ישראל נמצאת תחת איומים מאוד מאוד גדולים, וזה פיקוח נפש, נכון? פיקוח נפש בשבת, בבקשה.
טוב, פרופסור ירון זליכה, תודה שדיברת איתנו.
תודה.
תודה רבה.
יישר כוח, פרסומות בבקשה. אתה מבין מה אני אומר?
נראה לי שזליכה לא יוזמן הפטריוטים היום. פחות.
הוא היה מספיק.
היום פחות, היום לא הסתדר.
יהיה לנו פחות...
לא, לא זמין, לא זה, זה לא...
בסדר, בסדר, כל אחד והאג'נדה שלו, הכל בסדר. חזון, הוא אומר על חזון. כותבים שם במסמך שהם רוצים מדינה פלסטינית, שישראל מתנגדת לחזון של מדינה פלסטינית.
הוא דיבר על ניהול התקציב. נו
באמת, חזון.
על כספים קואליציוניים.
אבל הם כותבים שם על מדינה פלסטינית.
עזוב את זה עכשיו, זה לא הסיפור. האם לגעת למשל בהסכם הקיבוצי
של
ההסתדרות?
אתם כולכם שורת מקהלה.
כן,
שורת מקהלה.
עשה לך גם בית ספר.
לא עשה לי שום מה, לא ידעתי את העמדה שלו לפני שהוא עלה. לא ידעתי על מה הוא הולך לדבר.
ושר עם הציונות הדתית, ואני עם אלופים הדתיים, רמטכ"ל ששומר שבת, הלך ביום, בערב ראש השנה ברגל, המוצב להתפלל עם החיילים, אז הוא לא דתי, הוא דתי בדרכו שלו. ואופר וינטר, ואתה יודע כמה אני מעריך אותו, אופר לא בגלל הכיפה לא קודם, אלא בגלל האופיו, איך לומר, ההתקפי וגם האישי, זה הכל.
טוב.
זה לא קשור לכיפה של אופר.
ברור, וזיני.
יש כאלה עם כיפות.
וזיני.
זיני, מה אתה רוצה? אלוף. אלוף. עקף אותו.
בסדר, שם אותו שם, שם אותו אלוף בזה.
שנייה. אבל תראה כמה דתיים, פשוט הם לא דתיים שאתה רוצה.
איך יכול להיות שבדרגי השטח, כולה חצי מהקצינים דתיים?
אבל הסיפור הוא לא הדתיים, דתיים יש, האופי ההתקפי שלהם.
האופי ההתקפי.
תולדנו, לא דתיים, מה אתה רוצה?
שהצבא לא רוצה אופי התקפי.
אבל על מה אני מדבר איתך? נו, על כל הקונספציה, מה אתה רוצה?
לא יאמן.
אני מנסה להסביר לך על הצנחנים כבר שנים, ואתה מתעלם, אתה מתעסק בכיפות.
טוב.
סיפור, לא
מה
הכיפות.
אתה אומר על זה שהמודיעין האמריקני אמר שאנחנו רחוקים מלהביס את חמאס, אתה מבין?
המודיעין האמריקני אמר,
כן.
אוי אוי אוי.
אנחנו נמצאים
תגיד,
בתוך...
תגיד, די מהדלפות האלה, תכף הם יוציאו הדלפה של... אגרי מתדרך ביום חמישי, שבוע אחרי זה, הניו יורק טיימס פרסם, די חלס, קצת שכל ישר.
לא, מה שמדהים זה, אנחנו נמצאים בחאן יונס, אנחנו נמצאים בצפון עזה, אנחנו נמצאים במנהרות, אנחנו מגיעים לכל הארכיונים, לכל הארכיונים של חמאס, אנחנו יודעים בדיוק מה קורה להם, והמודיעין האמריקאי אמר, אוסטיגר תמייסה.
אנחנו כבר על 11,000 מחבלים שנהרגו, תעשה את המכפלה של פצועים.
כמה פצועים.
נכון, כמה נשאר לו בהיקף הכוח? מה נשאר לו? ארבעה גדודים הם חלשים ברפיח, הם חלשים, לא להתגבל.
אגב, הבנתי שביבי אמר היום לאחת מערוצי הטלוויזיה, שאם לא ניכנס לרפיח, הפסדנו במלחמה.
חייבים להיכנס לרפיח, ברור, אין דיון.
לכן אני אומר שכל הוויכוח וכל הקשקוש הזה על הדיון ברפיח, זה קשקוש מקושקש.
אבל הוא ראה שהוא עם הסכין בין השיניים, חכה, דלה דלה, לאט לאט, טפל בחניונס.
שוואי, שוואי?
אצלנו אומרים דלה דלה. תסיים בזה, טפל בחניונס, תייצר נקס, תעביר אותה מלך, אבל תפעל.
יושי, תם הזמן, תודה.
תודה, תודה.
ישראל במלחמה, לוח שידורי מיוחד, ב-103 FM. עכשיו... ינון מגל ויוסי יהושע.
אני רואה שהתנועה הקיבוצית פרסמה את שמות נופליה במלחמה, באמת מאות שמות, משהו מטורף, טוב, אתה יודע, בקיבוצים שם זה היה ממש טבח והמון אנשים, תראה את הרשימה, תסתכל. זה היה גם בידיעות לדעתי, יש את ה... את המודעה הזאת, לא? אני חושב. א', התנועה הקיבוצית שילמה מחיר כבד מאוד. ב', אני לא שמעתי פה עכשיו שום ביקורת על זה שלא סופרים מתים. כי כשהציונות הדתית אומרת שהיא משלמת פה מחיר גדול, או כשאני אומר פה לבן כספית, הוא ישר קופץ ואומר לי, אתה שוב סופר מתים. אתה מבין?
מסכים איתך. אם סופרים, אז סופרים לכולם. נכון?
כן.
אוקיי.
תודה. א', ב', בוא נשמע קצת סינקים. א', עומר בר-לב, תשמע מה הוא אמר בזמנו על סינואר, בבקשה, תודה.
ולגבי עזה, אני יכול לומר לכם, ראש ממשלת עזה היום, ראש ממשלת החמאס, זה יחיא סינואר, הוא טרוריסט, הוא דמות חזקה, הוא דמות אכזרית, והוא דמות פרגמטית. ובהקשר הזה, אני חושב שגם בהקשר של הסכם הפיוס הפלסטיני, יש בו הרבה יתרונות למדינת ישראל, ואם מדינת ישראל תדע לנצל את ההזדמנות הנוכחית, גם בהקשר של הסכם הפיוס וגם בהקשר של מנהיג פרגמטי, אכזר אבל פרגמטי בצד השני, והמילים האלה זה לא מילים שאני המצאתי, זה מילים שראשי מערכת הביטחון משתמשים בהם בהקשר שלו, ייתכן שנוכל לצעוד לכיוון שייתן יותר תקווה ויותר תעסוקה לפלסטיני ברצועת עזה, ואולי בעקבות זה גם לאיזשהו הסדר עתידי.
צודק, זה מה שאמרו ראשי מערכת הביטחון.
פרגמטי.
כן, זה מה שהם אמרו. זה מה שהם אמרו, הם אמרו את זה לא, לכל הדרג המדיני, לשר הביטחון, לראש הממשלה. זה מה שאמר הדרג הצבאי והשבק. במתפש, כולם. על זה הם נשענו, כן. אמרו שאיתו אפשר לעשות עסקים בסוף. פרגמטי, ידאג לכלכלה. רק הכלכלה תנצח, זה מה שמעניין אותו. משילות. נחיה מסבב לסבב. יש לנו תמונת מצב מודיעין לא רעה. זה מה שהם סיפרו, הוא גם אמר, זה גם כל מה שראשי מערכת הביטחון אמרו. חשבתי שתביא לי עוד איזה, זה, זה כן, זה מה שהם אמרו.
טוב.
האחריות היא קודם כל עליהם.
עכשיו תשמע את קרן מרציאנו ערב ההחלטה של מודי'ס, מה היא אומרת על הכלכלה הישראלית. לא מה היא אומרת בעקבות ההחלטה, מה היא אמרה לפני ההחלטה, תקשיב.
הכלכלה הישראלית לא קורסת ורחוקה מזה. השקל מתחזק באופן מבטיע. האבטלה לא מזנקת. ההכנסות ממיסים אמנם יורדות, אבל בקצב פחות ממה שחשבו. יש לנו יתרות מטח של יותר מ-200 מיליארד דולר. הכלכלה לא קורסת, ולכן אני חושבת שאם סוכנות הדירוג מודי'ס אכן תוריד את דירוג האשראי של ישראל הלילה בגלל הימשכות הלחימה, יהיה מעניין לראות, אגב, אם היא אומרת משהו על החלטת התקציב של הממשלה, אני לא בטוחה שזה עיתוי נכון להחלטה הזאת, אולי הם היו צריכים לחכות ולקחת קצת יותר אוויר, אבל קצת שני.
לא שונה בהרבה מזליחה, מה פחות יותר אותו דבר.
אתה מבין מה אני אומר?
נו, צודק.
או שאתה לא מבין מה אני אומר.
מבין, מה הבעיה במה שאמרה? לא הבנתי.
הלאה, בדבר האחרון שאני רוצה להשמיע לך.
אופסייד אתה היום עם דירוג אשראי, אופסייד עם השוויון בנטל. אתה בסדר עם האופסייד עם רפיח, אנחנו מסכימים לגבי הפעילות שהיא מתקדמת וטובה. זהו, תמצא...
אני לא בשום אופסייד, אני לא בשום אופסייד.
מלא.
שום אופסייד.
מלא.
אני בא להגיד את דעתי.
קורה, אתה יודע, לא תמיד הכל, זה לפעמים אתה צודק, בוא, קורה לפעמים, קורה שאתה צודק לפעמים, בוא, אני אף פעם לא אגיד לך שאתה תמיד טועה.
כשאתה אומר שאני באופסייד, זה אומר, אתה מתכוון שאני טועה?
כן, היום, הברה, היום
זה לא, זה לא, זה עניין של דעה, מה זה?
זה עניין של דעה. זה לא היום שלך.
אתה נהנה.
היו חיים טובים יותר.
לא, בסדר.
היו חיים טובים יותר.
לי חשוב שאתה תהנה. יוסי, מה שחשוב לי, זה שאתה תצא...
נהנה מהדרך.
בדיוק. כשאתה תהנה, תצא מבסוט מהשידור. זה מה שחשוב לי, אתה מבין? עכשיו אני רוצה להשמיע לך את הגנץ היומי. תשמע את גולדקנופ, מה הוא מספר על גנץ, זה נפלט. שים לב.
ובני גנץ?
כשהוא הצביע נגד בתקציב, אז הוא קרא לי לפני זה. יושב איתי, ועם העוזר שלי. הוא אמר, תראה, אני מצביע נגדכם, אבל תדעו שאני בעדכם.
לא, זה גנץ קלאסי, אני מצביע נגדכם, אבל תדעו שאני בעדכם.
תלוי מה אמרו לו באותו יום היועצים.
איי, מה קורה, מה נשמע, זה דבר, זה, בוא, תן לי פרסומת אחת, אחת אבל, לא יותר מזה. כן, אתה מבין מה אני אומר?
מה רוצה היום, מה שתחשב מנתניה? החלטות הממשלה מתקבלות באופן לא תקין ומשליחות על הכלכלה והביטחון.
קפץ לה מיארה?
כן, קפץ לה. מכתב למזכיר הממשלה.
יאללה זאת, נו באמת.
פחות התחברת.
גדעון סער שם איתן צד והלך. אתה מבין מה אני אומר?
גדעון, יחזור לליכון, תקבלו אותו.
לא יודע.
לא?
קשה לראות את זה.
אז מה?
לא יודע.
מה, עם הפעת, יעזוב אותה
המפלגה. איזה טעות הוא עשה שהוא עזב את הליכוד. איזה טעות, איך אנשים עושים טעויות בחיים. לא יאמן. טוב, לא משנה, עזוב, בעיה שלו. מה קורה עם הצנחנים?
יצאו הביתה.
יצאו הביתה?
חוגגים, שמחים וזה. עכשיו יהיה קצת שקט בתקשורת.
כי הייתה כתבה בוויינט, ראיתי.
שמה?
שהם מדוכאים, שהם עייפים, שהם רצוצים, שהם מבואסים.
לצנחנים קשה. גבעתי עדיין בפנים ולא מוציאים הגה. ומהיום הראשון. בוא תסביר לי את זה בבקשה.
אולי הם היו יותר בבית.
איזה? אולי יום אחד. איזה? והם נכנסו לפני, אני מזכיר לך. והם עדיין בפנים. והצפי שלהם להמשיך בחאן יונס. בסדר? זה הכל. בסדר? לא מתבכיינים ולא מפעילים את ההורים. ואני לא אומר שלא קשה, אבל איכשהו יש לוחמים שקשה להם לא פחות, יש גם מילואימניקים שקשה להם לא פחות, אבל הרעש שמייצרים הרבה יותר קטן. אני לא אומר שלא קשה ללוחמים בצנחנים. לכולם קשה. גם למפקדים קשה. לכולם. אז יכול להיות שמשהו שם... הם שגים את המפקדים, אתה לא מבין מה הם עושים להם.
מההורים?
המעורבות שלהם, בכלל, באופן כללי, מעורבות הורים, ובדגש על יחידות כאלה ספציפיות בצנחנים, אתה לא מבין כמה קשב צריך מגד וממפה, אפילו ממם.
למה יש לו איזו מחויבות לדבר עם ההורים למגד?
ההורים משגים אותו.
מה זה משגים אותו?
משגים אותו בוואטסאפ. לא, נגמר, זה לא עידן שלנו, אחי. איפה אתם בחמם? איפה אתם בסנור? איפה אתם עליתם לקו בריחן עם טלפון? נגמר, אין דבר כזה, אחי.
לא יאמן.
כן. למה הילד לא יצא לקורס מקים? למה הילד לא ענה לטלפון?
טוב.
ראיתי את בחיינות על האוכל. אכלו לא רע, בסדר? אכלו לא רע בתוך עזה. ולא את זה, לא, את זה לא רק אני אומר, אומרים טוב, את זה גם לוחמים אחרים.
עכשיו אני רוצה להקריא לך ציוץ מאוד חשוב של N12.
על מה?
כן, שים לב מה זה. השוטר מאיר סוויסה.
כן.
תועד דוחף בכוח מפגין נגד הממשלה סמוך למתחם שרונה. זה ציוץ של N12. תקשיב טוב, תקשיבו מה הציוץ, תקשיבו לציוץ, כן? תקשיבו.
כן.
השוטר מאיר סוויסה תועד דוחף בכוח מפגין נגד הממשלה סמוך למתחם שרונה. שוטר דחף מפגין. זה, כן? עכשיו, למה הם מזכירים את השם שלו? כי היה את כל הסיפור שהוא זרק רימון, זה אותו הזה. זה קמפיין של השמאל פר אקסלנס, כן? ש-N12 עושים, של אג'נדה נגד שוטר מסוים, והם מצייצים עם השם שלו, תיעוד שהוא דחף מפגין. אוי אוי אוי, דחפו מפגין שמאל. תסתכל מה עושים לחרדים בירושלים ובבית שמש. קוראים להם את הצורה, עם סוסים, עם בואש, עם מרלות, עם הכל, קוראים להם, זה סרטונים, זה לא מעניין. אבל ב-N12 מצייצים ציוץ ששוטר...
איך היית מנסח אותו? אם אתה עכשיו עורך וואלה, עורך N12.
אין ציוץ פה בכלל. אין ציוץ. מה קרה ששוטר דחף מפגין? זה ציוץ? ממתי זה ציוץ? זה פשוט אג'נדת שמאל. נגד המשטרה, כשהיא פועלת נגד מפגיני שמאל, זה הכל. מותר למשטרה לפעול נגד כל המפגינים, חוץ ממפגיני שמאל, כי אז N12 יצייצו את השם של השוטר, לעשות לו דלגיטימציה. בושה וחרפה.
מה נגמר עם השוטר הזה אגב? זה משהו? עשה משהו שהוא לא בסדר? לא, לא עקבתי. ברצינות אני שואל.
אז היה סיפור...
לא, 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 עכשיו, עכשיו.
כלום, הוא דוחף מפגין.
אה, אוקיי.
כלום, ואז זה דוחף אותו, דוחף אותו, כאילו, גם לא איזה...
אבל לפעמים אתה צודק.
זה לא יאמן, לא יאמן.
לפעמים אתה צודק, וחשוב שתשמיע הכל.
לא יאמן, הלאה. לפעמים. הלאה, נמשיך.
כן, בבקשה, מי עכשיו על הגריל?
עוד על הגריל, כן, בוא תן לי זה. שים לב, רונן צור פרסם איזה מכתב מופרע, גם כן.
איזה?
שמע, האיש הזה עושה נזק.
איזה נזק
הוא עושה? הוא עכשיו החליט שיש קמפיין ממשלתי נגד משפחות החטופים. ראית את הדבר הזה?
מה זה קמפיין ממשלתי?
לא יודע. כאילו שערוץ 14 עושה שירות לממשלה, קמפיין נגד משפחות החטופים.
אבל מה הכוונה בקמפיין ממשלתי? אם זה קמפיין זה של הערוץ.
שים לב, הוא כתב, לכבוד ראש הממשלה בנימין נתניהו, חברי קבינט המלחמה. תקשיב, את החוצפה, את הזות המצח, ואת הטמטום שהוא פוגע במאמץ של לשמור סחרו אותו. הנידון פגישה דחופה ומיידית עם משפחות החטופים. עכשיו הוא כותב ככה, מהפרסומים האחרונים עולה שקבינט המלחמה בחר לא לשלוח נציגות למסע ומתן לשחרור החטופים בקהיר. החלטה זו מצטרפת לשורת פרסומים מעוררי בעתה על תיאום ממשלתי בתקיפת מתווה השחרור שעלול לטרפדו ולגזור דין מוות על החטופים כפי שכבר קרה. במקביל לכך קוראים שכירים בכלי תקשורת הזוכים לסיוע כספי ממשלתי רחב היקף להקרבת החטופים ומובילים קמפיין הסתה מאורגן נגד אותם אזרחים וחיילים שנחטפו בעתיו של המחדל הביטחוני הגדול בתולדות המדינה.
יש
כאן את המילה
קמפיין ממשלתי?
לסיוע כספי מרחב היקף להקרבה? שנייה.
צריך להתווכח עם הטענה.
נגמור את המכתב ונראה. מרצף האירועים וההתבטאויות עולות שאלות קשות הנוגעות למחויבות הקבינט לשחרור החטופים. חמור מכך, קמפיין הסתה אלים מציג את החטופים ובני משפחתם כאויב שיש לסלקו מסדר היום הלאומי או להשתיקו. המשפחות מבקשות להיפגש מיידית עם חברי הקבינט ולשמוע אם הוא עדיין, מחויב, תקשיב, להיפגש בדחיפות עם הקבינט ולשמוע אם הוא עדיין מחויב לשחרור החטופים, או שיש להעביר את סמכויות המסע ומתן לגורם הרואה עצמו מחויב להצלת חייהם.
תגיד. איך הסיפור של החטופים, באמת אבל עכשיו לא כשאלה, איך הפך להיות שמאל ימין? כאילו אם אתה תומך...
כי השמאל התלבש על המחאה שלהם, כי הם לקחו את רונן צור שהוא דמות פוליטית, והמסרים שלהם הפכו להיות פוליטיים, והם פשוט יצרו מצב שזה נהיה הזדהות פוליטית. ברגע שאתה לוקח, אתה מתלבש, שהשמאל התלבש על ההפגנות שלהם ועל המחאה שלהם, יצרו מצב שכאילו הם מזוהים פוליטית.
מותר לחשוב שצריך להמשיך בלחימה ולמוטט את חמאס, או העסקה לא טובה, או כל מיני מחשבות, בלי לחשוב, ועם אותו רצון להחזיר את החטופים. אפשר.
והמדהים הוא שאני קורא בתורי סוף השבוע, הפרשנויות...
לא הגעת באמת עכשיו, כבר יש שעה 10:16, לא הגעת לתורים.
שמאשימים את נתניהו בזה.
במה?
בזה שזה נהיה פוליטי. מאשימים את נתניהו. שוב נתניהו הצליח ליצור שזה יהיה כן ביבי, לא ביבי. במה ביבי עשה פה?
נתניהו ישלם מחיר כבד לא פחות מאחרים, נתניהו יפרק את חמאס והוא יחזיר את החטופים.
למה מאשימים את נתניהו שהוא יצר שזה נהיה אירוע פוליטי? מה נתניהו עשה? למה הפרשנים כל דבר מאשימים את נתניהו? למה כל דבר? למה?
אני נאלץ להסכים איתך מעת לעת.
זה דבר אחד, וזה הגיע לידי זה שקראתי בפרשנויות יותר מפרשן אחד.
כן, אז יש יד נעלמה שמתדרכת את כל הזה, לא הבנתי.
אם זה הייתי שמאלני, אז הייתי אומר שזה תדרוך, כן?
כן.
היום יש ביקורת בארץ על חני נחמיאס, כן, שהיא אמרה שהיא...
רוצה למוטט את חמאס.
אז מה אמרו, מה כתבו עליה? שהיא מקריאה דף מסרים.
אוקיי.
כאילו אם מישהו אומר משהו שהוא לא לצמירות של השמאל, זה דף מסרים. לא יאמן. עכשיו מה רציתי להגיד לך? הדבר, ואני את זה לסיים, ויש לנו כבר מרואיין על הקו, שזה דבר מדהים, שקראתי יותר מפרשן אחד אומר, שהסיסמה ניצחון מוחלט היא סיסמה חלולה.
אוקיי.
אתה מבין? אפילו ההכרזה של ראש הממשלה שמוביל את המדינה לניצחון על האויב המר הזה שלה, קוראים לזה סיסמה חלולה בגלל שזה יריבות פוליטית. איזה תת רמה של פרשנות, לא יאמן.
מנצחים, מתקדמים.
טוב, בוא נדבר עם רב סרן במילואים משה רונצקי. שלום. לוחם ומפקד בשלדג. מה שלומך?
בסדר, ימים מאתגרים, שורקים, אבל אנחנו בסדר.
וגם צריך להגיד הבן של רונצקי, זכרו לברכה.
נכון, הכרנו מאז.
נכון. מה קורה?
בסדר, אנחנו מדברים על תיקון 24, על המתווה שהנחנו, ואנחנו קוראים לכל המצטרף ולחתום עליו.
כן, שמה הוא קורא התיקון 24?
אז קודם כל תיקון 24, למי שעדיין לא מכיר, זה יוזמה בעצם של אנשי ונשות מילואים, ששרתו מעל 100 יום במלחמה, מימין, משמאל, חילונים, דתיים, אנשים גברים, שמנסים פה, מה שנקרא, לעשות שני דברים, אחד שלא נחזור לשביל העשירי, זה כמובן כולנו רוצים, להמשיך עד לניצחון ולהכריע את האויב ולהשאיר את הביטחון לאזרחי ישראל, בשביל זה יצאנו למילואים, ומה שנקרא, נחזור שוב בכל רגע שנידרש. הדבר השני, שלא נחזור לשישי לעשירי, זאת אומרת לכל השיח והצורה שהתנהלה פה השנה האחרונה, ומי כמוני וכמוך יודעים, אני רוצה לחיות פה את חיי עם החברים הטובים שלי מהצבא ומהצוות, ולא לחיות פה באווירה שכל אחד רק דורך ומנסה להכריע ולפרק את השני, כמו שהתנהלנו בשנה האחרונה.
א', אם אתה יכול לשפר את איכות הקו שלך, של הטלפון, זה יעזור. ב', מה פרקטית אתם רוצים?
דבר ראשון, אנחנו מתייחסים לכל מה שקרה פה, ואנחנו דורשים את כלל חברי הכנסת יקחו אחריות ויגידו בפה מלא, מה שנקרא חלקם בכל מה שקרה פה בשביל אוקטובר ולפני כן, הוא רואה פה ממש אחריות של כולם מכל הכיוונים, על אי מניעת המדרון שהגענו אליו. אנחנו דורשים מכל הסיעות הציניות להיכנס בלי חרמות ובלי שום דבר, להיכנס עכשיו תחת נתניהו לממשלה הרחבה, בשביל לעמוד באתגריה של מדינת ישראל בעת הזאתי, בואו להחזיר את החטופים, לסיים את המלחמה, להשיב את התושבים לצפון ולדרום, ולא הזמן לחרמות ולשום דבר, כולם צריכים להיכנס עכשיו, כל מי שציוני, להיכנס ולעזור באתגרים הללו. יחד עם זאת, כן, צריך פה איזשהו אופק לתיקון, לקבוע מועד בחירות מוסכם לקראת סוף שנת 2024, כשנה מהיום, זה מספיק זמן, ונראה לעין לעמוד באתגרים הגדולים, אבל כן, לעשות פה אופק להחזיר את המנדט.
אבל אתה מבין מה, אם אתם מדברים על בחירות בסוף 2024, זה אומר שצריך להכריז עליהם כבר עכשיו, ואנחנו תוך כדי מלחמה נכנסים למערכת.
ברגע שאתה מכריז על בחירות, גם אם תכריז שהם עוד שנה, אתה בתוך מערכת בחירות.
פחות משנה הוא מדבר, אינו, נצחו שנה.
ברגע שאתה מכריז על בחירות, אתה בתוך מערכת בחירות.
נכון, אבל מצד שני, אם אנחנו מדברים על זה שכולם כבר עכשיו משנסים אותניים, בלי חרמות, בלי שום דבר, ונכנסים ועושים מאמץ, אז בהחלט יש פה איזושהי תקווה לכל הצדדים. מצד אחד, בלי חרמות, מצד שני, כן איזשהו אופק, אחרי מה שקרה פה בשביעי לאוקטובר, שהאמון יחזור פה אל העם, ובתקווה שגם עד אז,
תראה, א', ברגע שאתה מכניס פה עניין של בחירות, אז אתה מכניס עניין פוליטי. ברגע כי
שלא לדבר על מגבלות פעולה של הממשלה תוך כדי בחירות.
זו דרישה של השמאל שיהיו בחירות. הימין לא רוצה בחירות. ברגע שאתה אומר בחירות, הכנסת פוטן, הכנסת מחלוקת פוליטית, זה דבר ראשון. דבר שני, אתה יכול להגיד כמה שאתה רוצה, שצריך כולם נכנסים מתחת לאלונקה, וכולם זה לא הולך ככה. ברגע שאתה מכריז שיהיו בחירות, שנייה, אני רק אסיים את השאלה. ברגע שאתה מכריז בחירות, אתה בתוך אירוע מפלג, בזמן מלחמה, אירוע שבו כל אחד מראה כמה השני הוא לא טוב, כמה השני גורם נזק, ומאדיר את עצמו.
ומגביל את הממשלה גם מהחלטות, זאת אומרת...
וכל זה קורה בזמן שחיילים מלחמים.
את זה מותר ואת זה אסור בתקופה כזו.
כן, תראו, אני ימני, אני גם לא מסתיר את זה בדעותיי, אני גר בהתיישבות, אני גר בשומרון, אני הייתי מאוד רוצה שיהיה פה מדיניות ימין, כמו שאני חי את חיי וכמו אמונתי. מצד שני, אני חושב שהדבר הכי גרוע לימין, זה עכשיו לנסות להתבצר פה בכל הכוח עד שנת 2026, ולחשוב כאילו המדינה תמשיך להתנהל פה בטוב מאליה, ולא לקחת אחריות גם על מה שקרה פה, כן? גם במשמרת שלי, אני אומר את זה בפה מלא. בסופו של דבר, מה שקרה פה בגביל אוקטובר היה במשמרת שלי, וגם הרבה ממה שקרה לפני זה, זה לא שאני לא, אין מוצק של האשמות כלפי השמאל. מצד שני, כל המקום הזה של האשמות לא ייקח אותנו לשום מקום, אנחנו בעת כזאת שכל אחד צריך לקחת אחריות על הצד שלו, וביחד להתקדם הלאה, גם לגבי מערכת הבחירות.
כן, אבל רונצקי, תשמע, אתה רואה, בבקשה, כן.
תראו, במערכת הבחירות בירושלים, אני ראיתי שהמועמדים... חתמו ממש על הסכמה ביניהם, ואומרים את זה בכל מלא, שבזמן המלחמה הזאת הם יעשו כל מעמד שמערכת הבחירות שלהם תהיה הרבה יותר נקייה, והרבה יותר הוגנת. אני חושב שזה אותו דבר.
אבל אתה רואה שעכשיו זה לא מתנהל בצורה, אתה רואה איך הם מתנהלים...
תראה איזה קמפיינים, תראה איזה קמפיינים יש פה.
אתה רואה את ישיבות הקבינט. נתניהו נגד הצבא, גדי נגד הרמטכ"ל, הרמטכ"ל נגד גנץ,
לא רק זה, תסתכל איזה קמפיינים יש פה נגד ביבי נתניהו, אתה אשם, אדם על ידיך, אתה כל הדבר הזה בזמן מלחמה, זה קורה עכשיו.
אז אני אומר, עד רבה, התכבדו כל האנשים הטובים במדינת ישראל, יחד עם 300 אלף אנשי מילואים בני משפחותיהם, ויגידו, אנחנו לא נבחר במי שימשיך בפילוג ובסכסוך ובסונים האלה, ולהפך, מי שיוביל פה מערכת בחירות נקייה, הוגנת, ערכית, זה אנשים שאנחנו רוצים שיוביל
אותם. אתם תמימים מדי, אתם תמימים מדי. אני במקומכם הייתי ממתין לפחות איזה חודשיים כדי לראות ההתקדמות, למשל ברפיח, הסיימו את רפיח, הסיימו את המשימות בתוך הרצועה, ואז אפשר לתת איזשהו כיוון כלשהו לגבי בחירות. עם כל היתר אני מסכים איתך, רק לגבי המועד, כי לנהל קמפיין בחירות תוך כדי מלחמה, אני פחות מתחבר לזה. לכל היתר אני מתחבר להכל.
אני אגיד לך, אני אגיד את זה. להגיד עכשיו כאילו, רק מלחמה, ואין לנו עוד שום בעיות אחרות במדינה, בעיקר כל נושא הזה של השסע החברתי, וכל מה שם בשביל אוקטובר, בעיניי זה כאילו, קצת להגיד ללוחמים, בואו תהיו בת יענת, תטמנו את הראש בחול. יש פה שני אתגרים מרכזיים, אחד זה לא לחזור בשביל אוקטובר, ולהמשיך במלחמה ולהכריע. מצד שני, כל הסיפור הזה החברתי, אנחנו דוהרים אליו, אומרים לנו שאנחנו נאיבים, וזה שאנחנו ככה מדברים על אחדות ושלום ופיוס, אני חושב שנאיבים מי שאומר בואו לא נתעסק עם הסוגיה הזאת, ושהכל במדינת ישראל ימשיך פה באחדות.
לא, אבל אתה רואה מה קורה, אבל אתה רואה מה קורה, אתה כאילו אומר, אנחנו לא נאיבים, אבל תסתכל איזה קמפיינים, רק מישהו היום פרסם, שבשני מיליון שקלים פרסמו רק בפייסבוק ובאינסטגרם, קמפיינים נגד נתניהו, אתה השם, בכל הקמפיינים האלה, בחודש האחרון. נו, אז כאילו, אבל אתה כאילו, יש נתק בין מה שאתה אומר לבין המציאות.
אני אומר בדיוק להפך, אני אומר, אם עכשיו כל המפלגות הציוניות ייכנסו, לממשלה שתטפל באתגרים הביטחוניים הגדולים, אנחנו כבר התקדמנו. מצד שני, ברור שיש פה איזשהו אופק להחזיר את המנדט לעם, אחרי כל הדבר שקרה פה, גם השישי לאוקטובר, גם בשביעי לאוקטובר, וניצור פה איזשהו אופק משותף, וכמו שאמרתי, גם התהליך עד הבחירות האלה צריך להיות תהליך אחר, וכל מי שרוצה שהדברים יאחר, צריך לדאוג שזה יאחר.
תגיד, מה עמדתך לגבי שוויון בנטל, הסיפור של גיוס החרדים? זה גם חלק מהמצע שלכם?
אני יכול להגיד את דעתי האישית, אני חושב שכמובן צריך שיהיה פה, אני לא קורא לזה אגב שוויון בנטל, אני קורא לזה שוויון בזכות, זכות גדולה, לא רואה בזה שום נטל, אני כבר מעל 100 יום מילואים, וכמה שיקראו לי אני אעשה עוד, רואה זכות גדולה, מסתכל, אתה יודע, שני דורות אחורה, ויש לי רבים וסבתות שעדיין חיים ברוך השם שהיו בשואה, מרגיש שזכות גדולה. בזכות הזאת אני רוצה גם שאחי החרדים ישתתפו, וגם ערביי ישראל עם הטובים שביניהם, שרוצים את הדרך המשותף כזאת, אבל לא חושב שזה ילך בצורה של צפייה, בסוף יש פה תהליך. אני אומר את זה להרבה אנשים בצבא, אני אומר להם, אם אני או אתם היינו נולדים בבני ברק ובמאה שערים, כנראה שהיינו באותם מחשבות ותפיסות, איזה אחים שלנו, התחפות בזה תהליך מסתף, ולא עוד פעם להכניס את החרדים לפינה הזאת הקבועה, שתמיד מכניסים אותה, ואז הם גם מתבצרים. אני רוצה שיהיו שותפים לזכות הזאת, ובינתיים, יתרום כמה שאני יכול, גם אם זה יעמיס עליי יותר.
רב סרן במילואים, משה רונצקי, לוחם ומפקד בשלדג, תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה רבה, מוזמן להצטרף לתיקון.
יישר כוח. ביי, פרסומות. צביקה יחזקאלי, מה קורה?
ברוך השם, הכל טוב, איך אתם?
בסדר, נו, מה אתה אומר?
נשאר זה, איך אומרים, ישורת האחרונה, מה?
רפיח? רפיח?
ברור.
לא, עדיין לא הבאנו את סינואר בתחתונים רץ בג'באליה.
לא, חניולוס.
שוויה, אחי, אתה סוגר לאט לאט, אתה יודע, הוא מה שנקרא, הוא יוריד לאט לאט. אבל אתה סוגר עליו, מה, זה לא ברור. אתה רואה את היעדרותו, אתה רואה לאט לאט את השבירה של התושבים. אתמול שמעתי תושבים אומרים רק שהמצרים יפתחו לנו. עכשיו זה מתכוננים לשלב מאוד מאוד חשוב, וצריך לא למצמץ בו. כי מה עשית עד עכשיו? עשית עבודה שאף צבא לא עשה בעולם. עבדת בתווך תת קרקעי ומעל הקרקע, הזזת תושבים, נזהרת, עמדת בכל המגבלות והבאת את זה. עכשיו, אומר חומרים האירופאים, אני רואה את כל ההודעות דווקא מהאירופאים היום, זה חפיח, תיזהרו, מה תיזהרו. הם לא רוצים שננצח. מצרים לא רוצה שתנצח. קטר לא רוצה שתנצח, ויש ספק אם...
מצרים לא רוצה שנקטוש את החמאס?
בחדרי חדרים ודאי, אבל הם לא רוצים את התוצאות של הדבר הזה אצלם.
בסדר, אבל הם רוצים שננצח, מה זה?
כולם רוצים שננצח.
דברים לא פחות קשים.
כולם רוצים שננצח, לא?
כן, לא, אז רגע, שנייה. אז צריך להגיד ככה. בלב, חוץ מקטר, כולם יודעים שחמאס זה דבר רע, אבל בעמדות המדיניות שלהם, הם סוגרות עליך. עכשיו אני אסביר. מצרים, כל דוגמה, מצרים זה פרדוקס עצום. הם מכירים את, את הסכנה של אחים מוסלמים. מי כמו הם מכיר את זה? הם גירשו אותם, הם הרגו אותם, הם שרפו אותם. אבל בגלל שזו סוגיה פלסטינית, הם איכשהו תומכים בהם. אתם מבינים? הם תומכים בהם. ועכשיו, למה סיסי לא פותח את הגבול שיצאו אפילו לעולם? למה הוא לא נותן להם אפילו לצאת ממעבר רפיח? למה הוא לא נותן להם אפילו איזשהו סוג של סוגיה וסוגר אותם בתוך? כי יש לו עדיין גם סוג של אינטרס שאתה תשבור את הראש. אתה מבין את ההבדל? הם שונאים את חמאס, אבל לא שונאים אותו מספיק שהם יעשו איתך יד אחת כדי להרוג אותם ביחד. זה כל העניין.
כן, גם הם מפחדים, הם גם מפחדים מדעת הקהל בפנים.
נכון, יש שם התעוררות.
בכלל, דעת קהל הרבה. עכשיו, שם זאת מתחת לשולחן הרבה דברים. מה, מישהו מעזה לא רוצה לצאת מעבר רפיח?
אם היו נותנים היום אפשרות לאנשים להגר, כמה היו מהגרים מעזה לדעתך?
אני אומר לכם את זה, עזוב באחוזים. כל מי שנשבר מהמלחמה הזו, רואה את רצועת עזה, מבין שהשיקום שלה ייקח הרבה שנים. צעירים, מבוגרים ודאי, מבוגרים ודאי. אני אומר מהצעירים, מי שלא רוצה להישאר להילחם, רוצה להגר. אומר לך את זה חד וחלק.
אז למה הם לא מאגרים?
איך הם יכולים? איך בהיקפים כאלה?
איך הם יכולים? איך אתה נותן להם את האפשרות?
אין.
יש אפשרות? מישהו לא יודע, כאילו.
אין, איך הם ייצאו? אין, הם ייצאו.
ראיתי צ'צ'ניה קיבלה פלסטינים.
חודש לפני המלחמה, עשיתי פינה על הגירה מעזה. הנתונים דיברו על זה שפחות מעשור, מאז שחמאס עלה לשלטון, בעצם בעשור, בסוף החמש שנים שלהם התחיל העשור, העשר שנים, ששם הגרו 400,000. אתם יודעים שברפיח יש עמדה של סלפי עם המשפחות לפני שאתה יוצא ונפרד מהם, ולא רואה אותם כל החיים. עד כדי כך. אז אם אני רואה מאגרים ביוון, באירופה, כל מי שלא רוצה להשתתף בפרויקט של חמאס ולהיות ג'יהאדיסט, ולהילחם עד מוות, ולהרוס עוד פעם את עזה ועוד פעם את עזה, בוחר בלצאת מרצועת עזה. תבינו. עכשיו, אתם שואלים אותי כמה זה בהגירה עכשיו? הנה, דיברו עם סמי הזה, סמי זה שמראיינים אותו כל הזמן שם בצינור. הוא אומר, די כבר, תפתחו לנו. הם רואים שישראל רצינית, הם רואים שצמצמת אותם עד לרפיח, הם רואים בתמונות מה נשאר להם בבתים. אני מדבר עם חבר'ה שרואים אותם עוברים במילואיניקים, שרואים אותם עוברים במסדרון ההומניטרי שם, בנקז. הם מספרים שם על לא רק נקבה, הם שבורים, הם גמורים. תן להם את האופציה לשפר את החיים שלהם. קח אותם למדינה, שחיו נורמלי עכשיו, יבנו את עזה למיניים, תקרא להם. הרי כל הסיפור של הפליטות, הם פליטים בתוך עזה. אז מה, למה אתה לא עושה את זה? עכשיו, שעכשיו נראה, כל השאלה איך ישראל תתנהג ברפיח, וכמה לחץ היא תיצור על הגבול בפילדלפי. זה היינו צריכים לעשות כבר קודם. תבוא ראשון למלחמה, בום, תפיל את החומה בפילדלפי. תן להם להחליט. ולא עשינו את זה, אבל...
טוב, תגיד לי,
מה... מה בפילדלפי? מה חשבת שצריך לעשות?
אני חושב שישראל הייתה צריכה להפציץ את פילדלפי בתחילת המלחמה.
נו, ואז מה?
כתביר הברכות, הוא... מה?
ואז מה?
להיות שם, לשלוט שם.
תראה, אני חושב שכן היה צריך לפעול סימולטנית, במקום את כל ארבע אוגדות להטיל לצפון, אלא לחלק אותם, לפעול חאן יונס, לפעול לרפיח, ו... וזו הייתה טעות הגדולה של המלחמה, אבל המצרים היו אוכלים לנו את הכבד אם היינו עושים את זה.
שוב, אז תמיד, כל אחד, כל הזמן אומרים, הפחד מהמצרים, הפחד מהעולם. אל תשכחו שבשבועות ראשונים של המלחמה, היה לך איזה קרדלה, שבעצם לא ספרת את העולם, ויכולת לעשות הרבה דברים. אני חושב שהייתי עושה את זה. עכשיו, מי אני חכם גדול, לא יודע כלום, אבל כצעד טקטי צבאי, בטח ובטח שיאפשר גם זליגה על ההתחלה באופן מבוקר, אולי ישראלי, מצרי, מי שרוצה לצאת, היית יכול לעשות את זה. למה כל הנקזים ותנועת האזרחים במלחמה הזו, היו תמיד מתא שטח לתא שטח אחד, כשישראל נלחמה ופינתה אחד? מה בא לעשות את זה?
אז אולי עכשיו כשהמצרים מאוד חוששים, וגם מערכת הביטחון רוצה ללכת על לפעול בזהירות, אולי נכון, אתה יודע, לאיים בסיפור של רפיח, כדי שהמצרים יעשו איזה פעולה אחת או שתיים. למשל, נקז דרכם לעולם.
נכון, נכון, קודם כל אפשר, ואתה יודע מה? אני חושב שהמציאות חזקה יותר מהכל. אופי הפעולה הצבאית שלך ברפיח, תגזור את ההתנהגות בגבול. יכול להיות שיהיו כאלה פלסטינים שירוצו שם לגבול. עכשיו, שמעתי אתמול את השדר, אחד השדרים של סיסני בטלוויזיה, אומר, יהיו עשרות אלפי הרוגים, נראה בהם. זה הפלסטינים שאתם אוהבים אותם, אתם רוצים להרוג אותם. מה קרה? הם ייכנסו למצרים, לא להתיישב אצלכם. שחקו, ייכנסו למצרים כדי להיות בטרנזיט למקום אחר. אפשר לעשות את זה. מצרים יש להם כבוד מעולה והכל טוב, אבל זה לא מצרים שלפני 20 שנה.
תגיד לי משהו.
טכנית, צביקה, איך מוציאים את ה-1.4 מרפיח?
מה זה איך? מודיעים להם שיזו זו למורסים.
לא, בהיקפים גדולים עד שהם ייצאו, אתה
תצטרך... איך העברת את חאן יונס וצפון הרצועה?
אבל עכשיו אתה, אתה יודע, אתה בחאן יונס, זה מורכב קצת יותר, אתה עוד לא השלמת את המשימה בחאן יונס.
אני מבין את השאלה. נכון, אבל קחו בחשבון שיש המון המון שטחים חקלאיים, שתסתכלו בתאצות, וזה בדיוק מה שעשינו באזור ההומניטרי, ומה שפעם היה גושקתי, במואסי, יש מקומות, יש אזורים, עד שכחו שהצפיפות של רפיח במחנות הפליטים שבורה וכו', זה לא מה שיש בפעתים. יש הרבה מקומות, גם שישראל פינתה, וגם שעדיין אפשר להקים בהם הרי אוהלים, אפשר להזיז אותם לשם, הרי מה אתה מחפש? אתה לא מחפש סתם לשחק ולהציק לאוכלוסי, אתה מחפש סתם איך תת-קרקעי, אתה מחפש חטופים, אתה מחפש סינואר, אתה מחפש לשבור את המפרקת. צריך לעשות את זה בתוך רפיח.
תגיד, מה הלך הרוח שאתה שומע בקרב העזתים ובעולם הערבי בכלל?
מצטטים הרבה ידיעות, בוא נאמר ככה, בשבוע האחרון קרה משהו, שוב, אני נותן איזה רפלקציה וביטוי מאוד באולפן, אני מרגיש שמשהו נשבר שם ברמת הרוח, הם הבינו שישראל רצינית, שהמכונה הזו לא עוצרת, ולמרות כל הפגיעות שלהם וזה, הם לא הצליחו לעצור את הצבא הישראלי. אני חושב שבשלב ההפנמה, שכנראה חמאס זה כבר ארגון שיצטרך להיות מנוהל מבחוץ, ומאוד מצפים לראות מה ישראל תעשה, איך תסיים את האירוע הזה, הם מבינים שחמאס זה כבר נחלת העבר בחלקים מסוימים בעזה, מאוד רוצים לראות איך אתה אוכף את חזרה את התושבים לצפון, ואיך תסיים ברפיח, אבל זה שיחיא סנוואר מנותק קשר, הידיעה הזו מסתובבת מאוד מאוד חזק, וקנה על כל הציטוטים על המתקפה ברפיח, הם מבינים שזה השלב האחרון בדרך לסיוט שלהם, וכך זה נראה, ככה הם מרגישים, מי בא לעזרתם, תראו, בסופו של דבר, כל הצעקות וההפגנות בתחילת המלחמה, בסופו של דבר, העולם הערבי כרגיל זרק אותם, לא מפרץ, לא סעודיה, מדברים על איזה נורמליזציה וכל מיני כאלה, ואפילו רשות פלסטינית אומר, ניתן לחמאס להתמודד ברצועת עזה, השאלה אם באמת יהיה לחמאס אחיזה אחרי שנצא משם, תעלו את התושבים היום, למרות שלא מאמין להם כמובן, הם יגידו, חמאס הרס לנו את החיים ובצדק, תן להם אפשרות למקום אחר ותראה שחמאס יכול להיות באמת נחלת העבר בעזה אם תסיים עד הגבול.
ומילה על חיזבאללה? וגם על הפגישה אתמול,
מורכב, לאן זה הולך? מורכב יותר, מורכב יותר, אני אומר לכם למה. כי חיזבאללה עכשיו לא מתמצו, הוא אומר לא לכל המטווחים, ויודע שאתה מוגבל שם באופציה הצבאית שלך. אתה לא יכול לצאת למבצע שהוא יהיה מאוד מאוד מוגבל, ויזיז אותם מעבר לליטני, כמו כשהיוזמות רוצות, יוזמות מדיניות, באופן צבאי. אני חושב שחיזבאללה זה עניין לא פתור מבחינתנו, אני חושב שגם מה שגילינו במהלך המלחמה הזו, זה מצד אחד את יכולת שם לפגוע לנו במקומות, בבסיסים, אנחנו נגלה גם מה הם עשו לנו יום אחד, ייכנסו מצלמות ליישובים ולבסיסים, הם באמת עשו לנו נזק, מצד שני, הם חשופים ופגיעים, תראו את החיסולים, ישראל לדעתי לא יהיה לה מוצא מלעשות איזה מבצע, לא יודע איך קוראים לזה, עצים, עצים, מיני עצים, אני קורא לזה מלחמה, מלחמה עם חיזבאללה, השאלה אם היא תהיה מוגבלת לליטני, או שתגיע עד בבירות, אתה תצטרך להזיז אותם בכוח מהגבול, כדי להחזיר את תושביך, זה עניין של זמן.
אוקיי, סביקה יחזקאלי, יישר כוח על כל מה שאתה עושה למען עם ישראל.
אני מאוד מקווה, כל אחד יעשה קצת, כי העם הזה חייב את הניצחון הזה, אין לנו אלא לנצח.
עד הניצחון המוחלט.
עזרת השם, אבל ניצחון זה הגדרה, אתה יודע, מאוד, מאוד, בוא נאמר ככה, בוא נסכים, עד הניצחון המוחלט שהשכונה תבין.
בדיוק, כשכולם יבינו שזה ניצחון מוחלט, נדע ש... אל תדאג, כשיבינו ידעו.
לא נצטרך לשאול.
מי ששואל ניצחת, כנראה שלא.
אוקיי.
טוב חברים.
יאללה, ביי להתראות. רסם אלמוג שאוליאן, שלום.
שלום, בוקר טוב.
רסם זה רב סמל מתקדם?
נכון.
בוגר סיירת גולני, מאמן ובעלים של גורדון 21 בתל אביב, סטודיו לאימונים אישיים. מה קורה, מה המצב, מה הולך?
כמה ימי מילואים עשית, מתי השתחררת?
איפה אתה עכשיו?
תמונת מצב כוחותינו מלואים.
יורים עליך, כן, דבר.
אני גויסתי בשבת השחורה, בשביעי לאוקטובר.
כן.
קפצתי ישר מהקפות של שמחת תורה לבסיס עם הבגדים של שבת והכל.
וואלה.
כן.
רגע, איפה אתה גר? בתל אביב?
כן.
איפה?
ברחוב מנדלה.
אוקיי.
ואז קפצתי, לא היה לי ספק שלא היה לי שאלה בכלל. שחרור מילואים ארבעה חודשים, ככה שגרם לעסק להיות סגור ארבעה חודשים.
איפה עשית מילואים? ספר לנו, אתה אומר ארבעה חודשים מילואים, פותר את זה במשפט, שתף קצת.
הייתי בכל הגזרות האמת, התחלנו מהצפון, אחרי זה עברנו לאיוש, ואז חודשיים אחרונים היינו בעזה, בלחימה בעזה.
אוקיי, ובעזה היית מה, איפה?
מרכז הרצועה, והתחלנו לחצות את הנחל קצת לכיוון דרום יותר, אבל בעיקר במרכז הרצועה.
קרבות, מלחמות, חילופי אש, היית במגע עם אויב?
היינו קרבות, איבדנו חברים, אבל אין מה להגיד שהאויב פחדן מאוד, צהל מנצח, צהל חזק, אנחנו גם באנו עם מוטיבציה, עם רעל בעיניים, לתת הכל. האהבה שקיבלנו מהעורף היא הייתה מטורפת, שזה משהו שאי אפשר להסביר אותו אפילו, זה כאילו מכל מקום אתה מקבל אהבה וחיזוקים.
איזה יופי.
כיף לראות את העם שלנו.
איזה יופי.
הדבר הכי מחזק שיכול להיות.
איפה היית בעצם, באיזה מסגרת היית במילואים?
אני נמצא בחטיבת הקומנדו. סמל צוות, עם הצוות שלי מהסדיר, מ-2005, גויסתי בשנת 2005.
לוחמים ארדקור.
כן.
אשכרה, טוב, יפה. עכשיו יש לך עסק, אתה מאמן כושר, ומה קרה לעסק בכל הזמן הזה?
אז הסטודיו שלי הוא מתבסס עליי, זה סטודיו פרטי, רק אני מנהל אותו מקום אחד על אחד, או קבוצות קטנות, שאני בעצם מעביר את האימונים.
כן.
העסק היה סגור לגמרי בזמן הזה, ככה שחלק מהמתאמנים היו צריכים בשביל לשמור על שטיות להמשיך עם מתאמנים אחרים. חלק מהרבה מאוד מהמתאמנים שלי הם... אנגלוסקסים, מה שנקרא, אז הם חזרו לתקופה לחוץ לארץ, ועכשיו אני מנסה להניע את העסק מחדש.
אוקיי, אז אתה צריך בעצם מתאמנים בתל אביב.
נכון.
אוקיי, אני הייתי בא, אבל יש לי מאמן, מצטער.
אני שומע את הסיפורים על המאמן, הרבה.
כן.
אבל אימון אחד אתה יכול לעשות איתו, אימון אחד, לפרגנו בסטורי, בזה, יש לך לו מהתוקבים.
כן.
סגרנו, הנה.
בוא תגיד לנו אם רוצים להתאמן אצלך, כן, איך מגיעים.
אוקיי, אז אפשר להגיע אליי או דרך האינסטגרם, שזה גורדון21, או דרך הטלפון, כמובן, כאילו הטלפון הפרטי שלי, שזה 054-64-60-615. האימונים פונים לכל קהלי היעד, ממתבגרים עד לאנשים מבוגרים בני 85 פלוס, נראה לי שמה שמייחד אותי בעיקר זה הבן אישי, כאילו המתאמנים שלי התחברו בינם לבין עצמם בלי שום קשר, נגיד נסענו לסיני כל המתאמנים.
די,
כן.
איזה יופי.
כן, כן, יש חיבור טוב, אווירה של בית, כאילו, אווירה משפחתית בעיקר. אני קצת מתרגש, אז סליחה אם אני
ככה. לא, הכל בסדר.
הכל בסדר. תגיד, ומה, איזה אימונים אתה עושה? במה אתה מתמקד בדרך כלל? כאילו, מה השיטה?
משקולות, משקל גוף, אירובי.
מה זה?
זהו, אז זה שילוב של הכל מהכל. אני בא מעולם הריצה, רץ מרתונים, אבל אני מתאים את האימון שלי כמובן למתאמן. סטייל האימונים שאני אוהב לשלב בעיקר זה אימוני כוח עם שילוב של קרדיו קצת דופק, אבל משקולות והכל ביחד.
אוקיי, וזה גם גברים וגם נשים?
כן.
אוקיי, 05, כמה אמרת?
054-64-60-615. כן.
סבבה, תגיד לי, מה האירוע שהכי חרוט אצלך במלחמה הזאת, שאתה לוקח איתך, כאילו הכי דרמטי שקרה לך?
וואו, שאלה קשה. טוב, אין ספק שלאבד חברים, אנחנו היינו בפיצוץ של מנהרה, ויצא שבתוך המנהרה היו הרבה יותר חומרי אמל"ח ממה שהיה אמור להיות, ונפלו כמה מהחבר'ה שלנו.
וואו.
אבל...
אתה יכול להזכיר את שמם.
מה, לא התרחקתם מספיק מהפיר?
לא היה מספיק מרחק, לא. השם של החברים זה לירז גבאי, ועוד חבר מהצוות שנפל שהוא קפץ בשבת השחורה זה איתי יהושע. שאנחנו עושים הרבה דברים לזכרם, ואנחנו פה בשביל המשפחות שלהם כמובן. וחוץ מזה, להבדיל דברים טובים, זה כל מקום שהלכנו היה אפשר לראות כמה הצבא חזק וכמה אויב באמת, כאילו לא מתקרב אפילו לרמות של הכוח שיש לעם שלנו.
וגם אתה כשיצאת ראית איזשהו פער בין מה שחווית שם לבין הסיקור התקשורתי?
זה אין ספק בכלל, אנחנו באנו עם כוחות מטורפים, ואז לבוא קצת לצאת החוצה ולהרגיש שהעם מרגיש שאנחנו מוחלשים, אז זה קצת מבאס להרגיש את זה, אבל בסדר, ואני לא יודע מה להגיד בעניין הזה.
טוב, okay. וגבי המעטפת שאתם מקבלים מהצבא, מילואים ניקים וחוט, תגמולים, עניינים...
אנחנו מקבלים, צריך לעבוד על זה, בתור עצמאים צריך לעבוד על זה קצת יותר קשה, לרדוף אחרי זה קצת, אני מאמין שזה יגיע בהמשך.
אחלה. רס"ם אלמוג שאוליאן, מאמן כושר, 054 6460615. אתם מוזמנים בתל אביב לבוא ולהתאמן. תודה רבה שדיברת איתנו ועל כל מה שתרמת.
תודה רבה לכם.
תודה. כל טוב. פרסומות. כן, חבר'ה, שים בבקשה, תגביר בבקשה מאחור הנהג. תודה. תודה על הנהג, וסואבים אותך.
ראית את עם ישראל אגב שם. הכל, הכל מהכל. לא כמו אצלכם בפטריוטים.
אם פגעתי בך בלי כוונה, תצאי מלכת. זו הייתה ודאי הבנה שמסתבכת. אם את רוצה לגעת באמת, ראשך אני אחי. אם את רוצה לדעת כבר כעת, ליבך שיחי. דברי אליי, דברי אליי, על כל מה שבינינו, הביתי בעיניי. דברי אליי, דברי אליי,
יש סיכוי לשנינו,
עוד יש סיכוי לשנינו. הביתי בעיניי, דברי אליי, דברי אליי, דברי אליי.
אני אתך הקהל שר את הכל, זה כמו בית תפילה, אתה שמת לב לזה.
ברור.
יש מילים מתוך הנשמה,
מבטאיך.
למילים יש צליל של נחמה מתוך שפזיך. אם את רוצה לגעת מה האמת,
מה האמת,
ראשך אני אחי. אם את רוצה לדעת כבר כעת, ליבך שיחי.
דברי אליי, דברי אליי,
על כל מה שבינינו,
עזוב תלמד המילים,
הביטי בעיניי. דברי אליי,
דברי אליי, אני זוכר.
עוד יש סיכוי לשנינו, הביטי בעיניי. דברי אליי, דברי אליי, דברי אליי.
תודה לשר פלסנר ויואב כהן שערכו והפיקו את התוכנית הזאת. לאחרים על השידור, סתיו קורנס ובני שאולסקי, האורחים בדיגיטל. מיכל קדוש, אליעזר בן יהודה ושני רומנו, תודה יושי.
תודה לך, קיבלתי המלצות על המאמן, הוא טוב, שמעון שבס אומר לי.
אה, כן?
למליץ לכולם, כן, הוא מתאמן אצלו, אז תלכו אליו לאלמוג.
מעולה. אלמוג שאוליאן, 054-6460-615. שיהיה לכם יום טוב, מחר יהיה פה בן כספית, אוי אוי אוי, יוסטיגר תמייסי. יאללה, שיהיה לכם יום טוב, ביי.